לעולם. ברשותכם, אני מבקש להקדיש את השיעור הערב לזכרו של אוריאל מינצר, שנפטר ביום שני שעבר, יום המשפחה קמה מהשבעה. אני חושב שחלק פה אולי הכירו אותו. אני הכרתי אותו 40 שנה, הוא גיס של אחי, הרב משה. אני רק אקריא לזכרו משנה אחת שאני חושב שהוא גילם אותה. משנה באבות מתארת את רבן יוחנן בן זכאי עם תלמידיו, והמשנה אומרת, אמר להם, צאו ראו איזו היא דרך ישרה שידבק באדם. רבי אליעזר אומר, עין טובה. רבי יהושע אומר, חבר טוב. רבי יוסי אומר, שכן טוב. רבי שמעון אומר, הרואה את הנולד. רבי אלעזר אומר, לב טוב. אמר להם, רואה אני את דברי אלעזר בן ערך, שבכלל דבריו דבריכם. אני חושב שכל מי שהכיר אותו יודע שהוא היה אדם עם לב טוב, שמזה נגזר שהוא היה עם עין טובה על בני אדם אחרים. הוא היה חבר טוב, הוא היה שכן טוב, והוא גם ראה את הנולד במובן שהיה אפשר להתייעץ איתו. יהי זכרו ברוך. טוב, עניין אחר לגמרי, למי שזה חשוב לדעת, ככל הנראה בעוד שלושה שבועות, שזה י' ח' בכסלב, בסדר? שזה השני לדצמבר, אני כנראה לא אוכל לקיים את השיעור. אני גם לא בגלל יד כסלב, בגלל סיבות אחרות. אבל אם אתם רוצים להזמין לפה, לעשות התוועדות, אז זו ההזדמנות. בסדר, אני חשבתי אולי לבקש מיושי. העניין הוא שיש יום ראשון נוסף שאני כבר יודע שאני לא יכול להיות, וזה מי שרוצה לרשום, הוא אוהב לרשום דברים כאלה, אז זה ב-30 בדצמבר, י' ז' בטבת, אז אני יכול לבקש מיושי כנראה אחד מהם, אבל אני יודע לכם עוד, בסדר? אוקיי. אז אני רוצה ברשותכם עוד השלמה קצרה בעניין הדרשות שלומדים מהם את המקור למצוות קידוש. אנחנו ראינו בהרחבה, עסקנו בדרשות של המחילתות שדורשות את החובה לקדש מלקדשו, ואת דרשת הבבלי מזכור. ראינו את הרמב"ן עובד עם לקדשו, ואת הרמב"ם עובד עם זכור. בהלכות גדולות מופיעה, הלכות גדולות זה חיבור מתקופת הגאונים, מספרות הגאונים מאה תשיעית. מופיעה דרשה שלא ממש מוכרת ממקומות אחרים, ואני אקריא לכם את הדרשה הזאת. מופיע ממש בפתיחה של הלכות קידוש והבדלה בהלכות גדולות, מופיע כך: מחייבינה לקידוש ליומה דשבתה וליומה טובה טבה בצלותה ועל קסה דחמה, או בתפילה ועל כוס יין. דכתיב זכור את יום השבת לקדשו, זוכר על היין בכניסתו, מכאן סמכו חכמים לקידוש היום מן התורה. אין לי אלא שבת, חג המצות מניין? תמוד לומר, למען תזכור את יום צאתך. כלומר, ראינו עד עכשיו את הרמב״ם לומד את קידוש בימים טובים שכולם שבתות השמן. נכון, הזכרתי את זה? ראינו במחילתה, מה ראינו במחילתה, מי שזוכר? או מי שזוכרת, כן? מה ראינו שהמחילתה אומר, אין לי אלא שבתות וימים טובים, שבת, ימים טובים מניין, תמוד לומר, אלה מועדי השם? כנראה שהדרשה ישר תקראו אותם יקראי קודש. כאן יש דרשה שדורשת את השורש זכר בכל אחד מהחגים, וחובת קידוש בכל חג היא חובה עצמית שנלמדת מדרשה עצמאית. כן, וכך אני ממשיך להקריא, ממשיך הבאג ואומר, חג השבועות מניין? תמוד לומר, זה פרשת חג השבועות, וזכרת כי עבד היית במצרים ושמרת ועשית. זה כבר קצת פחות משכנע, נכון? ומה נאמר? זכר יציאת מצרים הוא חלק מקידוש? טוב, עלה חג הסוכות מניין? תמוד לומר, גם בפרשת שמה, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, בהבטחה שם אלוקיך. אני משכנע אתכם? גם אותו לא. הוא מנה לנו בחג הסוכות קיים, מדילווה, דקרא, הענק תעניק לו מצונך ומגורנך ומעקבך, וכתב, חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, באוספך מגורנך ומעקבך. טוב. ואף על גב הוא ממשיך, דמקר בקידושה, צריך להתקורי בצלות וברכת המזון, מי טיימה זכור וזכרת, טריין קריין כתיבה. כלומר בשבת מופיע פעם אחת זכר, השורש זכר בזכור את יום השבת לקדשו, ובעשרת הדיברות בדברים מופיע וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, לשיטתו שקודם אפשר לבוא מזה קידוש. אז יש טרן קראי כתיב, ולכן יש לנו מקור כפול לקידוש, לכן יש לנו שני קידושים. כן? ואתו מועדות, ילכי מי שבת, מה שבת בתפילה ועל הכוס, אף יום טוב בתפילה על הכוס. זו דרשה שאין לה מקור בספרות חז"ל. הכיוון הכללי בגמרא בברכות שהוזכר כאן הוא שקודם נתקן על בתפילה, עבר לכוס, חזר לתפילה, עולם הגמרא אומרת על הבדלה, אבל הקו הכללי שמופיע באותה הגמרא הוא שבמקור היה אחד, ומכל מיני נסיבות הוא הוכפל, וגם היום אנחנו נעסוק בכיוון הזה כשנעבור מיד לבית שמאי ובית הלל. ופה יש כיוון שמבחינה מהותית הוא אומר שיש לנו מקור כפול לקידוש. הרעיון אם כך שאין אחד שהוא היסודי שמכל מיני גלגולים נשארנו עם שניים, אלא שככל הנראה אם אנחנו זקוקים לשני קידושים, לכל אחד יש ככל הנראה פשוט תפקיד אחר או אופי אחר, או כמו שאומרים בבריסק, יש שני דינים או שני סוגי קידוש, שלא צריך להפתיע אתכם, הוא לא מצטט את הבהג, אבל סבי הרב יש לו פה שלושה שיעורים על קידוש בחלק ב' בשורים הזכר רב אמרי. אז זה הכיוון המרכזי שרוצה ללכת בו בראשון, שכל קידוש פועל פעולה אחרת. עכשיו זה קו שמתאים לצורת החשיבה של הרב, הוא הפעיל אותו גם במקומות אחרים שברור שהתהליך שהיה אחד שהוכפל ונשארנו עם שניים הוא שם, למשל לחזרת השץ, ברור שהתפילה הראשונית הייתה תפילה אחת. זה לא ברור, לפחות ככה מקובל לחשוב, בסדר? אז הוא ברור, כן? מקובל לחשוב שהייתה תפילה אחת, היו אנשים, לפחות בראש השנה זה ככה, בסוף ראש השנה השץ נועד להוציא את הרבים מדי חובתן, ואז יש שתי תפילות. השאלה שמטרידה, ומי שלא מאמין לי שילך למנייני מנחה עם איך לקידוש, כן? שאנשים לא מבינים למה צריך את שניהם, כן? וכבר הרמב״ם בתשובה, אין איזה זכר במשנה תורה, אבל בתשובה הרמב״ם גם מוטרד מהכפילות הזאת, ולכן בניגוד למניינים הקצרים שביטלו את חזרת השץ, הרמב״ם מתואר שם ביטל את תפילה בלחש, רק חזרת השץ. שרק תפילה, רק חזרת השץ? אצל מי?
תימנים.
ומשנה תורה ולא משמע ככה. ומשנה תורה, הרמב״ם בלכות תפילה, פרקים א' עד ז' מתאר את תפילות היחיד, פרקים ח' ט' מתאר את תפילות הרבים, ויש לרב גם, יש לו גם מקום מודפס, זה מפוזר בתוך השני הכרכים האלה. תורה שלמה שיש קיום יחיד בתפילה, ויש קיום ציבור, ולכן יש שתי תפילות. וגם מי ששמע את חזרת, גם מי שהתפלל תפילה בלחש חייב לשמוע את חזרת השעה, שענות אמן. עכשיו זאת תבנית גם בקידוש, רק שהבהג לא עוסק בלמדנות, הבהג עוסק בדרשות, כן? ורק אני אזכיר את מה שהדבל התוספות ריב כותב על דברי הבהג בספר המכריע בסימן עין א', סימן ארוך מאוד שעוסק בקידוש והבדלה. שם לקראת סוף הדברים הריד, סליחה, אומר, הוא מצטט את הבהג ואומר, נראה לי שאין זה כתוב בשום מקום אלא מליבו אמר הדברים הללו, ייתן טעם לדברי חכמים שיצריכו לקדש בין בתפילה בין על הכוס. לעומת זאת, כל הקו שבעל המכריע מוליך אותו באותה תשובה, זה גם קו שמפורש ברמב״ם, שמדאורייתא חובת הקידוש היא לאו דווקא על הכוס, אלא יש חובה לומר ברכת ברוך מקדש השבת, מדרבנן חכמים תקנו לומר אותו על הכוס. כן, בבקשה.
הרב משתמש בשני לימודים לשני קידושים בשבת, מה הוא עושה ביום טוב?
אז הוא אומר, לזה הוא אומר, יש הקש בין שבת ליום טוב. כלומר, תראה, הבאג עולה הדבר הבא, אם כבר אתה מוכן להשתמש בקש בין שבת ליום טוב, אז למה צריך את כל מה שהוא אמר קודם, שהוא מאוד חלוש? אז מה כנראה הוא אומר ככה? צריך קודם כל דרשה עצמית בכל חג ללמוד חובת קידוש, אבל לגבי המבנה של קידוש, כלומר, התבנית, איך קידוש נראה, זה כן אפשר להעביר, כלומר, אי אפשר להעביר מחג לחג את החובה לקדש, אבל אפשר להעביר את התבנית של הקידוש, כן? זה כנראה הגישה העקרונית של הבאג, כן? עכשיו בעניין הזה תדעו, אני לא ארחיב בזה, אבל יש בראשונים דיונים עצומים, שהרבה מאוד ראשונים נוקטים בדעה שקידוש הוא דאורייתא, קידוש על היין הוא רק מדרבנן. יש דיון רחב מאוד על גמרא בנזיר, בדף ג' עמוד ב', ד' עמוד א', שם הגמרא אומרת, וככה המפרש שם, שמיוחס לרשי, זה לא רשי. ההוכחה שזה לא רשי, כתוב למה לרשי. אז אתם יודעים שזה לא... כשזה באמת רשי, לא כותבים את זה, כן? אז המיוחס לרשי שם, הוא אומר שקידוש על היין וההבדלה על היין הם דאורייתא, ולכן אם אדם נוזר נזירות, נגיד, הרב הנזיר, שזה הנזיר האחרון שאני שמעתי עליו, לפי אותה דעה, היות והוא מושבע ועומד מהר סיני לקדש על היין ולהבדיל על היין, והם כוללים שם גם הבדלה על היין, אז שבועת הנזירות היא לא יכולה לחול על דבר מצווה, ולכן הוא חייב לקדש על היין. למעט זאת, רבינו תם מפרשת אותה גמרא בתמיהה. כלומר, הגמרא אומרת, וכי קידוש על היין הוא מושבע ועומד על המהר סיני, הרי ברור שלא, כן? קיטה שלו, כן? ואז הוא קורא את הגמרא הפוך, שלא לא יכול להיות לימוד שנזיר להתייחס ליין מצווה, כי אין דבר כזה יין מצווה, כן? אז יש בראשונים הזה הרבה דעות. אני בעיקר רציתי להשלים את קשת הדרשות. אומרים פה דוגמה של דרשה מאוחרת שבעצם יושבת על בעיה תבניתית, על בעיה למדנית, כלומר מה זה שני הקידושים האלו. עכשיו, ככל הנראה השאלה הזאת, וזה פה אנחנו עוברים לדף 2, מי שיש לו, אבל עדיין אני פה, הדפים האלה בולבלים לגמרי, בסדר. הברייתא של בית שמאי ובית הלל בדף 1, המשנה סליחה, וגם הברייתא הוא בדף 1, אנחנו עוברים למחלוקת בית שמאי ובית הלל, שזה בעצם המקום הכי קדום על קידוש. מחלוקת מזמן הבית של שני הבתים, שמופיע במשנה ברכות בפרק ח' משנה א', פרק שלם שכל עניינו מנהגי סעודה. כל הפרק עוסק במחלוקות שיש בבית שמאי ובית הלל בענייני סעודה, ובאותה המשנה מופיע אלו דברים שבין בית שמאי ובית הלל בסעודה. הראשון שבהם, בית שמאי אומרים מברך על היום ואחר כך מברך על היין, ובית הלל אומרים מברך על היין ואחר כך מברך על היום. כן, וכבר מפה ברור שהקידוש יושב על הסעודה. אני הרחתי בזה קצת בסוף השיעור הקודם, מקווה שהדברים נכנסו ללב, שמבנה של סעודה, אני חוזר, לאו דווקא אכלו ככה כל יום, וכששואלים אותך איך סעודה נראית, ככה היא נראית, כן? יש יין לפני המזון, יש יין בתוך המזון, יש יין אחר המזון. ראינו, היין שבתוך המזון לא נועד לשתות, הוא נועד לנקות את הגרון, את הקיבה, אבל היין לפני המזון, יין אחר המזון, הם מעין הפתיחה והסיום של הארוחה, שם יש דיבורים, אחד פותר את השני, ואנחנו רואים פה קשר בין הקידוש לבין הסעודה, אומנם לא מפורש במשנה הזאת, באיזה חלק של הסעודה, אם תחשבו שאני משוגע, אז נחכה להמשך. ויש, סליחה? במשנה בפסחים ברור שזה בתחילת הסעודה, נכון? שכן כתוב, מזגו לו כוס ראשון, נכון, זה בתחילת הסעודה, תודה, הערה טובה. ויש פה מחלוקת על סדר הברכות. לפי בית שמאי, קודם מברך על היום ואחר כך על היין, לפי בית הלל ההפך, קודם על היין ואחר כך על היום. בהסבר המחלוקת, מופיע בתוספת כך, אני קורא, זה בתוספת פרק ה', הלכה חף ה', דברים שבין בית שמאי לבית הלל בסעודה, בית שמאי אומרים מברך על היום ואחר כך מברך על היין, שהיין גורם ליום, שהיום גורם ליין שיבוא, הוא כבר קדש היום, ועדיין יין לא בא. ובית הלל אומרים, מברך על היין ואחר כך מברך על היום, שהיין גורם לקדושת היום שתאמר. דבר אחר, ברכת היין תדירה, וברכת היום אינה תדירה, והתוספת המסיימת, זה סיומת קצת מפתיעה, והלכה כדברי בית הלל. למה זה מפתיע? כי בדרך כלל הלכה כבית הלל, למה צריך לומר את זה באופן מיוחד? אז בואו לא נפתור את החידה הזאת, רק בואו נעשה להבין את הנימוקים שבית שמאי ובית הלל נותנים, שכדי לעמוד עליהם אני גם רוצה לעיין בצורה שבה התלמודים שניהם מביאים את הברייתא הזאת, שכן מדבריהם עולה ששני התלמודים תפסו שכשם שבית הלל נתנו שני טעמים, גם בית שמאי נותנים בעצם שני נימוקים ולא נימוק אחד. כן, בבית הלל זה ברור שיש שני נימוקים, כי יש דבר אחר באמצע. אבל בבבלי בברכות, מי שמחזיק את הדפים שאני שולח, זה בדף 2. דף 2, 66, כן? שמה, כשהגמרה מתעסקת בניתוח המחלוקת, היא אומרת, מה היא דבר אחר? וכי תימה, הטב תרתי ואח אחדה, כלומר בית הלל אומרים, בית שמאי אמרו שני נימוקים, בית הלל אמרו אחד, אז גם בית הלל אומרים שני נימוקים, כלומר זה שניים נגד שניים, כן? אז, וגם הירושלמי, נראה את הירושלמי מיד, ברור בירושלמי שהירושלמי מפרש שיש שני נימוקים בבית שמאי. כן, בואו נעשה לעמוד על טיב הנימוקים, מה בדיוק הנימוקים, כן? כשבברייתא בתוספתא הלשון של בית שמאי בנימוק הראשון זה שהיום גורם ליין שיבוא, זה הנימוק הראשון. כשאנחנו מסתכלים בלשון של הברייתא הזאת בירושלמי, מי שמחזיק את הדפים זה שורה 73, רואים שיש נוסח קצת שונה. מה תאמרון בבית שמאי שקדושת היום גרמה ליין שיבוא, הוא כבר נתחייב, זה כבר הנימוק השני, סליחה, שקדושת היום גרמה ליין שיבוא. לעומת זאת, מי שמסתכל בבבלי בברכות נ"א עמוד ב', מה הוא רואה שם? מה לשון הבבלי במחלוקת בבית שמאי? שהיום גורם ליין שיבוא. אז הבבלי שומר על לשון הברייתא כפי שהוא בתוספתא, בירושלמי לעומת זאת יש לשון קצת שונה. אם נחזור לרגע לתוספתא, נראה שהלשון הזאת שקדושת היום מופיע בדברי מי? בדברי בית הלל. בית הלל אומרים שהיין גורם לקדושת היום שתאמר. ולשיטת הירושלמי, הן בית שמאי והן בית הלל משתמשים בביטוי קדושת היום. עכשיו אנחנו כבר למדנו בשיעור הראשון, אני חושב, שבמקורות ארץ ישראל, ראינו את זה בתוספתא, ראינו את זה במשנה בראש השנה, ראינו את זה בתוספתא בראש השנה, ראינו את זה בספרה, שהביטוי קדושת היום פירושו ברכת מקדש השבת, נכון? וככל הנראה הירושלמי מפרש את נימוקם של בית שמאי, שעכשיו אני חוזר לקרוא את הלשון שלהם, נימוקם של בית שמאי, שקדושת היום, כלומר הברכה של מקדש השבת, היא גורמת ליין שיבוא. ככה זה ככל הנראה מתפרש, זה עולה כך בבירור, כשאנחנו מעיינים בהמשך הירושלמי, שכן, הירושלמי שם בהמשך, רוצה להקיש מנימוקם של בית שמאי, לגבי סדר הברכות של ההבדלה. ומעצם ההשוואה עולה בבירור שברכת ההבדלה מושוות לברכת קדושת היום, כלומר קדושת היום פירושו ברכת הקידוש. כן, ובאשר להסבר הדברים, אני אקרא לכם את ההסבר שבשאול ליברמן מציע בתוספת הכפשוטה, יש פה דיון למדני בעניין, כן, הוא אומר כך, אני מקריא את זה. רק שנייה, עוד נמצא את זה. כן, אני קורא את זה. אפשר ליברמן אומר כך. באיזה סעיף זה עמוד, מי שמחזיק תוספת כפשוטה, זה עמוד 90, שורה 54. כלומר, הערה על שורה 54, כן? הוא מביא את לשון הירושלמי, והוא גם מציין שרשי בסוכה, זה נמצא לפניכם בדפים, גם רשי מפרש ככה, שכן מה רשי אומר בסוכה, אני קורא את לשונו, שאם לא מפני קידוש, לא היה נזקק לקוס לפני סעודה. כן? ועל זה רב שאול ליברמן מציע, אני קורא את לשונו, הוא אומר, הוא כבר ביארנו לאל, בפרק ג', שלפני שקיבלו עליה תפילת ערבית כחובה, מכל מקום בשבת היו אומרים תפילה של קדושת השבת, והוא היה עיקר קידוש היום. ורבי צדוק סבר שם שאם אחר כך אומר הקידוש על הכוס אינו חותם, ולפי זה לא תקנו קידוש גמור עם חתימה על הכוס אלא בזמן שלא אמר מקודם קדושת היום, אבל אם אמר מקודם שוב אינו חותם על הכוס, לשיטת רבי צדוק. ונראה שזו שיטת בית שמאי כאן, ולפי כך אמרו שאף על פי שתקנו קידוש על הכוס, מכל מקום עיקר הקידוש היא אמירת קדושת היום בתפילה, ולא בעיין, אלא מחמת הקידוש שתקנו על הכוס, והכוס בא מחמת הקידוש ולא להפך, זו שיטת הירושלמי. כן, לעומת זאת הוא מאיר, שלפי גרסת הברייתא בתוספתא, וגם גרסת הברייתא בבבלי, לא כתוב בדברי בית שמאי קדושת היום, רוצה לפרש שהיום, למה הכוונה? לא ברכת הקידוש, אלא יום הכוונה, עצם קדושת היום של יום השבת. כלומר, היות השבת יום מיוחד, כן, הוא אומר כך, שהיום גורם ליין שיבוא, פירושו שקדושת השבת גורמת ליין שיבוא, ולאו דווקא אמירת הקידוש על הכוס. הוא מביא הוכחה שלדעתי היא לא הוכחה, שהרי בלילי פסחים גם כן מקדים לבית שמי ברכת היום לברכת היין לפני אותו טעם, אבל זה הוא מאיר, ובלילי פסחים בוודאי לא בא היין מחמת הקידוש, שלפיו לדידן, אם לא היה לו יין בלילי פסחים וקידש על המצות ואחר כך בא לו יין, מחויב לשתות ארבע כוסות, ואין אמירת הקידוש גורמת כלל הכוס שיבוא. כי הטענה שלו היא שמוכח כמו ההסבר הזה מהמשנה בפסחים. וזאת למה? היות הוא בליל הסדר, אני מביא את הכוס הראשונה, לא בגלל שאני חייב לקדש, אלא כי אני חייב לשתות ארבע כוסות. לכן מוכח שהנימוק הזה לא יושב על הקידוש, אלא יושב על הנתון שהכוס הזאת מובאת בגלל סיבה דתית. היא מובאת בגלל מוטיבציה דתית. היא לא מובאת בגלל שאני פשוט רוצה לשתות כוס יין. כן? עדיין זה דורש הסבר. אבל לדעתי, קודם כל, הראיה הזאת היא לא ראיה בכלל. כי הוא נוגע פה בשאלה שעולה במפורש בגמרא ופסחים, היא קצת תושתשה בגלל הדפוסים שלקחו שתי דעות שמוקמש מקוטבות בגמרא והפכו אותן לדעה אחת. הכוונה, יש מחלוקת ברורה בגמרא בין רבא לרבינה, שמעיינים בנוסח הסוגיות בערבי פסחים וכתבי היד, האם בכלל יש מושג שנקרא ארבע כוסות, האם הרעיון ארבע כסי תקינו רבנן דרך חירות, האם באמת יש דבר כזה. כך באמת עולה מדברי רב השם, אבל ברבינה עולה בבירור בסוגיות שלאמיתו של דבר אין דבר כזה ארבע כוסות, אלא יש כוס של קידוש, יש כוס של מגיד, יש כוס של ברכת המזון, ויש כוס של הלל. וכשאתה מחבר אותם יחד, אז מה יוצא לך? יוצא ארבע. אבל כוס הקידוש הוא פשוט כוס קידוש. עכשיו, בדפוסים זה חובר יחד, ומי שילך לרמב״ם יראה ששני הדברים קיימים. כן, יש בעצם שני דינים בארבע כוסות. אבל בגמרא, באמוראים, או נאמר ככה, בתפיסת היסוד של ליל הסדר, לא ברור שבית שמאי באמת חשבו שיש דין שנקרא ארבע כוסות. אולי בליל פסח, הכוס הראשונה היא כוס של, היא כוס של קידוש, כן? ולכן לבוא מזה ולהוכיח הסבר חייב להיות לא ברכת הקידוש אלא כבוד היום, זה לא נראה לי הוכחה, כי גם בליל הסדר זה יכול להיות ברכת הקידוש. כן, אבל לגבי גוף הסבר הדברים, למה שדבר כזה יביא לכך שסדר הברכות חייב להשתנות? כן, למה שזה יהיה כך? כן, וכאן אני חושב שהדברים האלה מתקשרים היטב להסבר אחר לגמרי לשיטת בית שמאי, שמופיע בשיעורים לזכר רב אמרי בכמה שורות קצרות. כאן הרב מציע, אני אנסה להסביר את זה בהמשך קצת שונה ממנו, אבל הוא אומר כך: הרבה פעמים אמרתי, אני יכול למצאתי עוד פעם אחת שהוא אמר את זה בשיעור שלפניו, שזה היה בשנה אחרת, כן? כי מחלוקת בית שמאי או בית הלל, האם ברכת היין קודמת לברכת היום או להפך, סובבת סחור סחור לבעיה אחרת. האם ברכת היין באה רק בתורת ברכת הנהנים, אז ברכת היום קודמת, כי המקדש עדיין אינו רוצה ואינו חייב ברכת הנהנים, או שמא מהווה חלק אינטגרלי של הקידוש, אז מתחילים ברכת הנהנים שהיא תחילת הקידוש. אז הרב בעצם מעלה את השאלה, האם ברכת היין והיום הופכים להיות חטיבה אחת של קידוש, שני חלק מהקידוש, או שהקידוש הוא רק ברכת מקדש השבת, ועכשיו את היין אני מברך עליו מדין ברכת הנהנים, כי אני רוצה לשתות. כן, הוא נאמר את זה בצורה הבאה: אם היין הוא חלק מברכת הקידוש, איך אני מפגין את זה שהוא חלק מהקידוש? את זה שאני מקדים אותו ולא מיד שותה אחריו. כי אדם שבדרך כשמברך ברכת היין כברכת בורא פרי הגפן, כברכת הנהנין, האדם הזה מברך ומיד שותה. אם אתה עושה הפסק, אתה מפגין שזה לא הפסק. למה זה לא הפסק? כי זה חלק מאותו קיום. לעומת זאת, למי שמתעקש קודם לברך ברכת הקידוש ואז ברכת היין, הוא בעצם אומר כך: צריכים להגיד את האמירה על הכוס, אבל בזה הקידוש נגמר. כשאמרת מקדש השבת, הקידוש נגמר. עכשיו אתה גם צריך לשתות מהיין, וזה יש עוד דין, יש הלכות ברכות. עכשיו תברך את ברכת היין, כן?
אז למה בתפילה יש לנו כבר את ההזכרה? אז אם אנחנו עושים שני דברים, צריך ליפול, אחד מהם
ליפול,
שזה נמצא כבר
בתפילה. מצוין. בוא נאמר, פה בדיוק עולה על הפרק השאלה שפתחתי בת השיעור, את הקולע על המטרה. פה בדיוק עולה על הפרק השאלה, שהרי יש לנו קידוש בלי יין, קוראים לו קידוש, קידוש בתפילה. בעצם מה שרבשאול ליברמן אומר, אני עכשיו מחבר את שני הדברים יחד, מה שהוא בעצם אומר זה שעיקר הקידוש לבית שמאי הוא לאו דווקא ליין. עיקר הקידוש הוא מורה בצדוק, עיקר הקידוש צריך להיות, אני כרגע חובר להסבר הראשון שלו בירושלמי, עיקר הקידוש הוא מקדש השבת, ואדם שמקדש בתפילה הוא מקיים קיום מלא של קידוש, אם אכן יש קשר בין שיטתם לבין שיטת רבי צדוק, רבי צדוק אפילו אומר שלא יחתום בקידוש של היין. היות וזה כך, הברכת קידוש לא נדבקת לברכת היין, או ברכת היין לא הופכת להיות חטיבה אחת איתה. ולכן אני חוזר ללשון של בית שמאי, הלשון של בית שמאי הוא שקדושת היום גרמה ליין שיבוא. דיינו, אתה קודם כל צריך לקדש, זו חובת הקידוש. עכשיו אמרו שהקידוש של היין, למה הקידוש של היין, בוא כרגע נלך עם הסבר השאילתות, כי אין אומרים שירה אלא על היין, זה מגביר את הממד השירה. אני אוסיף אם יורשה לי, כבר הזכרתי את זה, הגמרא אומרת בקוף א' זה להוציא את אשתו ובני ביתו, כל המשפחה מתאספת בתחילת ארוחה, אבל בגדול היין לא באמת חלק מהקידוש, כן? הוא נאמר עליו, ולכן אתה קודם כל תקדש, ואז הבאת את היין בגלל עכשיו אתה עושה איתו, בגלל שצריך להגיד קידוש על יין אז גם צריך לשתות אותו, אז בבקשה, כן? כלומר בלשון שתיארתי בסוף שיעור הקודם, היום אני לפחות, אמרו לי שלא כולם פה ככה, אני מביא את היין לשולחן בליל שבת בגלל שיש חובה לקדש, כלומר לא פותחים ארוחה ביין, עכשיו יודע, פותחים ארוחה ביין, אז בשבת אני אגיד ששבת על ההתחלה של הארוחה. לא, אני מביא את היין בגלל הקידוש, ולכן אני קודם כל מקדש, ואז אני מברך על היין. כן, הנימוק של כבוד היום, הוא מלך עם ההסבר השני של ליברמן, הוא כבר פחות עוסק בשאלה של כפל הקידושים, נכון? הוא פשוט אומר, היות והיין מובא בגלל החובה הדתית להביא אותו, כן? היות וכך, אז קודם כל בוא נקיים את החובה הדתית. כן, עכשיו הנימוק השני של בית שמאי מהו, בוא נראה אותו. סליחה? רש"י קורא את זה גם בבבלי. אני רק אומר, בירושלמי זה ממש נוסח הברייתא. בירושלמי אומר, קדושת היום גרמה ליין שיבוא. בבית הלל, היין גורם לקדושת היום שתיאמר. בוא, אני אסביר כבר עכשיו את בית הלל הראשון. היין גורם, עכשיו ברור שקדושת היום בבית הלל זה ברכת קדושת היום, נכון? עכשיו, חוזר, בירושלמי על ההשוואה להבדלה, זה גם ברור שזה כך. עכשיו, כנגד זה מה שיטת בית הלל, אז תראו את הלשון, שהיין גורם לקדושת היום שתיאמר. אני, שרגעי, נכון זה?
כן.
אני אדבק למה שאמרת, ואני אגיד את זה עכשיו הפוך ממה שרב שאול ליברמן אמר, בית שמאי, מה הוא אמר? עיקר הקידוש, אין לו יין, אז היין לא חלק מהקידוש. אז תקדש, ואז בבקשה, תברך בורא פרי הגפן. בוא נאמר ההפך, היות ויש קידוש של התפילה, אז למה אני מקדש עוד פעם? כי כנראה במה אני מעוניין? אני מעוניין בקידוש של היין, זה מה שאני רוצה, כן? כלומר, קידוש של היין הוא בעצמו קיום. עכשיו, היות וזה מה שאני חותר, אז היין הוא הדבר שאני חותר אליו, ואני אתחיל בו, או בלשון של הרב, איך אני אהפוך את הקידוש הזה לקידוש באמת על היין? שאני אהפוך את ברכת היין לחלק מהקידוש, כן? שאול ליברמן בבית שמאי, כל דבר מאוד מעניין אצלו, אני לא יודע להסביר את זה. בבית שמאי הוא הביא שני הסברים, ובאיזה הסבר הוא העדיף? קראתי לכם. את ההסבר של כבוד יום, לא של קדושת, אבל כשהולכים בהמשך הפירוש לבית הלל, תשמעו מה הוא אומר בבית הלל, הוא בשום מה מסביר אותה מול ההסבר הראשון בבית שמאי, שהוא קודם הוא... הוא אמר שהוא לא אוהב אותו, כן? אז זה קצת מוזר, אבל אני אקריא לכם את הדברים, הוא קורא ככה. הוא לפי דברנו לאל בשיטת הירושלמי, אומר את זה בירושלמי, טוב. שאף לבית שמאי קדושת היום, פירושו אמירת הקידוש, צריך לפרש כאן, שאף על פי שחכמים תקנו קידוש, סליחה, שהיין גורם, סליחה, אני קורא, בית הלל חוקים על בית שמאי ורבי צדוק. וסוברים שחכמים תקנו אמירת הקידוש אפילו אם כבר אמר קדושת היום לעצמה, בדיוק הנקודה שאמרת. מכאן רואים שהטילו חיוב מיוחד לקדש על היין דווקא, ואם אין לו יין אינו מקדש שוב. ממילא מה למדתי? ממילא נמצא שהיין גורר את אמירת הקידוש, ולכן מברך על היין תחילה. ואפילו אם עדיין לא אמר קדושת היום לפני הקידוש, לכן צריך את הנימוק השני. כי מה הנימוק השני אומר? תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. כן, לעומת זאת, מהו הנימוק השני של בית שמאי? בואו נראה את הנימוק השני שלהם. הנימוק השני של בית שמאי הוא, אני קורא אותו שוב, הוא כבר קדש היום ויין, ועדיין יין לא בא. או בלשון אחרת, החובה לומר את ברכת הקידוש חלה לפני שאתה בכלל יושב ליד שולחן. שזה נשמע בצליל של ההסבר הקודם. כלומר, אני כשלמדתי את התוספת לעצמי עוד לא חשבתי שזה שני הסברים. אני אומר, בשני התלמודים זה ברור שהם קראו את זה ככה. וסליחה, והנימוק הזה שוב פעם חוזר לכך שכנראה מה המקום הראוי לברכת הקידוש? לאו דווקא על היין, נכון? כבר קדש היום ועדיין יין לא בא. עכשיו, איך זה עונה לתדיר ושאינו תדיר? אז אני אציע את הדבר הבא. אני מקווה שאם זה לא נראה לכם תגידו, בסדר? כדי לדבר על תדיר, מי אומר שכל אחד מדבר עם כל אחד? זה לא ברור, אבל אני רוצה להציע שכן. יש פה שתי מערכות טיעונים. ברור שההסבר הראשון שבית שם מדבר עם ההסבר השני שבית הלל, זאת הטרמינולוגיה. עכשיו, האם אותו דבר יהיה גם בהסבר השני? אולי לא. זה פשוט 2-2, כן? אבל יכול להיות שכן, וזה מסיבה מאוד פשוטה, ואני אסביר. כדי לדבר על תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, אני חייב להניח שיש פה איזושהי מערכת משותפת ששניהם שותפים לה. ואז מה נידן? מי ראשון ומי שני, כן? מאיפה לקוח הכלל של תדיר ושאינו תדיר? מעולם הקורבנות. תמידים קודמים למוספים. כן? אם מדובר פה במערכת אחת של קורבנות היום, שאני צריך להקריב אותם, עכשיו דנים, מי יהיה ראשון ומי יהיה שני, כן? האם אני יכול לקחת שני דברים שאין קשר ביניהם, ולהגיד תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם? אני בכלל לא מפגיש אותם. כלומר, כדי לעשות סדר, כדי להגיד מי ראשון ומי שני, אני חייב שהם יהיו באותה ליגה.
גם באותו הזמן, באותו הזמן.
נכון, הם צריכים להיות שייכים למערכת אחת. ואז אני אומר, אתה עומד ראשון, אתה עומד שני, אתה לפניו, אתה אחריו. אבל יש לי שני דברים שאין קשר ביניהם. האם אפשר לדבר במונחים כאלה של תדיר ושאינו תדיר? כן, בשם הרב אומרים למשל על מעלים בקודש ואין מורידים, כן, נימוק שבית הלל מציעים אותו אחד מההסברים לנרות חנוכה, כמו מברכים את חודש כסלו, כן? אז גם הטענה הייתה שכדי לדבר על מעלים בקודש חייבים שיהיה קשר בין הימים. אי אפשר להגיד יום ראשון יש מצווה של נרות, יום שני יש מצווה, אם אין קשר בין הנרות אז מה אתה מעלה? כל יום אתה מתחיל מההתחלה. כמו ההנחה היא שאני יכול לדבר על מעלים בקודש תדיר כשאני נמצא במערכת אחת. עכשיו בית שמאי פה הנימוק שאומר כבר קדש היום ודאי יין לא בא, הוא בא ואומר ברכת היין וברכת היום פשוט לא שייכים לאותה מערכת. עכשיו זה באמת בכלל הרציונל הלמדני הוא נשמע בדיוק כמו ההסבר הקודם. אני מסכים גם בהסבר הקודם מה הייתה הטענה? שעיקר חובת הקידוש היא לא באמת קשורה לסעודה. הראיה שצריך לקדש בתפילה, כן? אבל זה גם מפרק את תדיר ושאינו תדיר. לעומת זאת, כשבית הלל, למה הם מפעילים תדיר ושאינו תדיר? כי עלינו בבית הלל, ברכת היין והיום הם נקשרים אחד בשני. עכשיו כאן השאלה שאני מבקש טיפה לעמוד על הרקע של ההסבר שלה זה מה באמת פשר המשמעות שהם נקשרים אחד בשני, כן? ולפחות הרב פה הולך בשני כיוונים שונים לגמרי. זה מאוד אופייני לו מה שיש פה. הוא נתן שני שיעורים על קידוש כל אחד בשנה אחרת, בשניהם הוא מטפל באותם חומרים והוא אומר רעיונות כמעט הפוכים או שונים לגמרי. כשאני עובד דוגמאות כאלה, אני מיד דמות יוקנו של אבא שלי נגד עיניי, ואני אומר לעצמי, הוא היה אומר את שני השיעורים בבת אחת. כלומר, מה הוא היה אומר? עכשיו אני אתאר לכם מה בעצם קרה בשני השיעורים. בשנה אחת, הרב עמד מול אותה שאלה כמו שהוא עמד בשנה שאחריה, אבל הולך בכיוון ההפוך. דיינו, השאלה שמטרידה אותו זה מה באמת הקשר בין ברכת הנהנין לבין ברכת הקידוש. שתת בית שמה, ביותר פשוטה. אתה מברך בורא פרי הגפן כי אתה רוצה לשתות, ואסור לאדם לשתות אם הוא לא מברך, ואתה מברך קידוש כי יש מצווה לקדש. מה הקשר? אז מי שתלמיד של אבא שלי פה יודע שהוא יגיד זה או שברכת היין נגררת אחרי הקידוש, או שברכת הקידוש נגררת אחרי היין, נכון? אז בשיעור הראשון זה מה שהרב עשה, הוא טען שברכת היין נגרר אחרי הקידוש, בשיעור השני הוא אומר שברכת הקידוש נגרר אחרי היין. אני אומר, אבל ניתוח מאוזן, כמו אצל אבא שלי, היה אומר את שניהם באותו שיעור. אתה מסכים? אני פעם הראיתי לו דוגמה אחרת, יש לי עוד דוגמה כזאת, שאותה קושיה בשני שיעורים, ובכל אחד מהם הרב אמר חידוש על הנושא של השיעור. כלומר, הבעיה שם הייתה, הוא הפגיש שם את ברכת כהנים עם דבר שבקדושה. למה זה דבר שבקדושה? הרי חורה מה זה דבר שבקדושה? שיעורים, קדוש קדוש, אבל מה... ואז בשיעור שכותרתו ברכת כהנים, הוא השאיר על כנו את ההבנה של דבר שבקדושה, והוא חידש חידוש חדש בהבנת ברכת כהנים. בשיעור שהכותרת שלו דבר שבקדושה, הוא השאיר על כנו את ההגדרה של ברכת כהנים, וחידש חידוש מה זה דבר שבקדושה. ראיתי את זה לאבא, אמרתי לו, אתה היית אומר את שניהם באותו שיעור, אמר לי, בטח. כאילו, היה אומר, אפשר לנתח את זה, אבל נתח את זה. לכן לא עפים פחות גיצים בשיעורים של אבא שלי, כידוע, כן? כי זה יותר מדויק, יותר זהיר, כן? בכל מקרה, בשיעור הראשון, הכיוון שהרב רוצה לומר הוא כיוון שלי נראה יותר פשוט, אני אומר בכנות, הוא הכיוון שיש חלק מהקיום של הקידוש הוא גם הסעודה שנאכלת יחד איתו. כלומר, אם אני שואל את עצמי לשם מה צריך, עכשיו אני בבית הלל, לשם מה אני צריך לקדש על היין אם יש קידוש בתפילה, אז בית שמאי הסברנו אותה, באמת לא כל כך צריך. אז תגיד בקדש השבת, אבל זה כמו קידוש בתפילה, זה לא קידוש שונה מהותית, כן? לעומת זאת, בבית הלל תפסו, וזה דיברנו בשיעור שעבר, אז רק אני אחזור על הדברים. אני מתחיל מזה שסעודה עם יין היא סעודה שיש לה מבנה, לא רק תשתי יין. כשאתה מקדש על היין, אתה בעצם, כלשון הגמרא בברכות דף מבית, אתה קובע סעודתך על היין, הגמרא מניחה, שבשבת גם יש יין אחר המזון, נכון? מה ראינו בשבוע שעבר? שדין המשנה שמי שמברך על היין לפני המזון פותר את היין לאחר המזון, זה לא שנו אלא בשבתות וימים טובים שאדם קובע סעודתו על היין. כלומר, להביא את היין אומר לארגן סעודה, סעודה שונה לגמרי, כל הסעודה שונה. דיברנו בשיעור הקודם על הקשר בין כבוד שבת, בין כבוד ועונג לבין קידוש, זוכרים את זה? הרמב״ם שכניסתו יציאתו, כניסתו יציאתו, בקידוש, בכבוד ועונג, ראינו את הרמב״ם והמורה, כן? זה היה רק לפני שבוע. אני חוזר על זה, כן? כלומר, לומר את כל הדברים האלה, הוא בעצם לבוא ולומר, שהשיטה של בית הלל אומרת, שאני מקדש בסעודת שבת, אני בעצם הופך את הסעודה כולה לסעודה שונה מסעודת חול. לא רק לומר הצהרה מקדש השבת, אני מייצר סעודה אחרת. אני אומר את זה קצת אחרת עכשיו, שהיות וראינו שהיין לא זר לסעודות, אני לוקח את היין שממילא נמצא בסעודה ואני מצרף אליו את הקידוש, אני משתמש בעצם בתבנית קיימת. בית הלל אומרים, אני ממנף את הסעודה כולה, הקידוש מכיל חלות שם על הסעודה כולה. זה בית שמאי לעומת זאת מה אומרים? לא, בית שמאי אומרים הקידוש לבד והסעודה לבד, אין קשר, קידוש זה מצווה להכריז בכניסת השבת, מקדש השבת. הזמן המוצלח להגיד את זה הוא בתחילת היום כשיושבים ליד השולחן, אבל זה לא באמת נדבק לסעודה, כן? בשיעור השני הרב הולך לכיוון הפוך, שקשה לי לחזור על זה כי זה נראה דמיוני בשלב ראשון, אבל האמת שכשלומדים יותר את הסוגיות כדאי לחשוב על זה עוד פעם. שם הוא רוצה לטעון שאם ברכת היין מה טבעו ברכת הנהנים, אז מה זה קידוש על היין? שהם חטיבה אחת. זה גם ברכת הנהנים. או אני אגיד בצורה אחרת, אם היסוד שצריך לברך לפני שאדם שותה יין זה להשם הארץ ומלואה, אז היות ובשבת הקדוש ברוך הוא הפגין את בעלותו על העולם בצורה שונה ממות החול, אם אדם רוצה ליהנות מהעולם הזה בשבת, הוא חייב לברך ברכה של שבת על אוכל. זה נשמע קשה, אני רואה את התמונה, אתם צריכים לקרוא את השיעור או ללמוד את הגמרות, כי בגמרות עולה. אני הולך עכשיו לדבר מאוד פשוט, אסור לטעום לפני קידוש, למה לא? אז הרב מבריסק, כבר אני מגלה לכם, הרב מבריסק בחיבורו על הרמב״ם, יש לו דיון אחד על קידוש בפרק חפתת הלכה ה', אומר זה כמו שאסור לאכול לפני נטילת לולב או לפני תקיעת שופר. אתם אוכלים לפני תקיעת שופר? בישיבות כולם אוכלים לפני תקיעת שופר, חוץ מאבא שיש גם הוא כבר בגלל שהוא צריך, אבל זה בלבט. אם לא, אתם יודעים מה הסיבה שבישיבות הם אוכלים לפני תקיעות? כי התפילה ארוכה. אתם יודעים מה חלק מהסיבה שהתפילה ארוכה? שהם עושים קידוש של 40 דקות. בכל ישיבות ליטה עשו את זה, זה בדוק. אבל הרב רוצה לחדש, למה אסור לאכול לפני קידוש? כמו שאסור לאכול לפני שאתה מורך, בואו פרי הגפן. עכשיו, אני אומר, כשנגיע לגמרות, זה נראה דמיוני, כשאתה קורא את השיעור פעם ראשונה, אתה אומר, מה קרה לו, כאילו. אני אומר, בתוך הגמרות, זה לא כל כך מופרך. אבל זה הכיוון בשיעור השני. אבל יהיה הסבר אשר יהיה, אני נוטה לשיעור הראשון, אני אומר בכנות, כי אני גם מתחבר לרעיון שיש מושג של סעודת שבת. אבל לפי השיעור השני, אין שום דבר מיוחד שיקרא סעודת שבת. רק בשבת צריך להגיד אחרת את המטר של האכילה. אבל לפי השבוע הראשון, בעצם יסוד המחלוקת שבית שמאי ובית הלל הוא מחלוקת שיושבת על השאלה היסודית של מה באמת הקשר בין קידוש על היין לבין הקידוש לבין הסעודה. כלומר, האם בפתח הסעודה אומרים קידוש והוא נאמר על היין, כבר אמרת על היין, אז עכשיו תשתה אותו. טוב, תחשתות, פרח בורא פרי הגפן. או האם אני אומר שאני בעצם מצרף את הסעודה כולה לשתייה הזאת.
שאלה, זה הלכה אחת ושתי הלכות פשוט. וגם כן צריך להגיד שיש קיום אחד במה שאני מתפלל, אבל אני לא יודע מה הקיום, בקיום שני מה שאני אומר אחר כך בקיום שני. אם כן, יש לך כבר פורמולה, זה הולך מאוד יפה. אתה הולך ככה?
יש מי שהולך ככה, וזה הרב, רק צריך לצרף לזה עוד דבר שאנחנו לא נלמד אותו עכשיו, אבל הוא יהיה חלק מהפסיפס, וזה הקידוש בבוקר. כי מה קורה בקידוש בבוקר? מצד אחד אני מתעקש שאתה צריך לקבוע את הסעודה על היין, נכון? מצד שני אתה לא אומר מקדש השבת. עכשיו, מי אמר שזה קידוש? אז זו מחלוקת ראשונים, מאוד ידועה. הרייבד אומר שזה בכלל לא קידוש, פשוט יש את היין. הרמב״ם אומר שזה קידוש, הרמב״ם למשל אומר אסור לטעום לפני קידוש הרבה. אז צריך להבין, נגיע לקידוש הרבה, מאיפה הוא מגיע, מה טיבו, ואם הוא מקרין משהו גם על הקידוש של הלילה. עכשיו, לפי הרייבד זה לא מקרין כלום, אבל השאלה היא ברמב״ם. ברמב״ם זה דבר מאוד מעניין, יש לך קידוש בלי מקדש השבת, איזה מין קידוש זה, כן? כנראה שהקידוש הוא היין. עכשיו, אם אני חוזר עכשיו להסבר הזה שהיה בבית הלל, שהיין הוא חלק מהקידוש, יש לך קידוש שהוא רק יין, כן? זה הכל. אז עוד נגיע לזה, אבל ברור שקידוש הרבה הוא גורם אחריע בהשלמת הפסיפס של השאלה הזאת, מה טיב הקשר בין קידוש לבין סעודה, כן? בסדר, עכשיו, כן, בבקשה, עוד מישהו פה רוצה להעיר? עכשיו, אני רק אוסיף שבירושלמי עולה בבירור שמדובר בשני נימוקים בגלל דיון מאוד יפה שיש בו. אם תסתכלו לרגע בירושלמי, הירושלמי דן בשאלה כך, אמר רבי יוסי, זה שורה 76, מדברי שניהן יין והבדלה יין קודם, כלום תאמון לבית שמאי אלה שקדושת היום גרמה ליין שיבוא, זה הנימוק הראשון של בית שמאי, וכאן הועיל ולא הבדלה גרמה ליין שיבוא, היין קודם. כאן הוא עובד רק עם הנימוק הראשון של בית שמאי. ומה הוא אומר? מי שיעבוד עם הנימוק הראשון של בית שמאי, לאיזה מסקנה הוא יגיע? שבהבדלה בית שמאי יגידו שהיין קודם. למה? כי אם בקידוש, הסיבה היחידה שאתה מביא יין, מה הוא? בגלל חובת הקידוש. בהבדלה זה לא הסיבה להביא יין. וואו. למה לא? אז פה הירושלמי יגיד בסוף, אני כבר צריך לומר את זה כבר עכשיו, אמר רבי זירא, מדברי שניהם, מבדילים בלא יין. באמת ההבדלה לא חייבת
יין.
היא לא חייבת יין. היות וההבדלה לא חייבת יין, אז אתה לא יכול להגיד שהיין בא בגלל ההבדלה. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד, כן? כלום, תמון בבית הלל, אל שהיין תדיר. עכשיו הוא הולך לנימוק השני של בית הלל. אלא שהיין תדיר הוא קדושה, אינה תדירה. נו, לפי ההסבר הזה, כאן הועיל והיין תדיר והבדלה אינה תדירה, היין קודם. לפי הנימוק הראשון של בית שמאי והנימוק השני של בית הלל, בהבדלה היין קודם. אמר רבי מנא, ההפך, מדברי שניהם, יין והבדלה, הבדלה קודמת. כלום תאמון דבית שמאי, אלא שכבר נתחייב בקדושת היום, עד שלא בא היין. כלומר, הנימוק השני של בית שמאי, פה רואים שזה שני נימוקים, אז וכאן הועיל ונתחייב בהבדלה עד שלא בא היין, הבדלה קודמת, כי חובת ההבדלה חלה מיד במוצאי שבת, והיין ממה בא, נועם? הוא בא מברכת המזון, זה הכוס של ברכת המזון, זה היין שלאחר המזון, ויוד וזה כך, חובתו רק בסוף הארוחה. כלום תאמון לבית הלל, הנימוק הראשון של בית הלל, אלא שהיין גורם לקדושת היום שתאמר, וכאן הועיל ואין היין גורם להבדלה שתאמר, הבדלה קודמת. אז פה קודם כל רואים שהוא שבר את הצמדים, נכון? כמו אמרתי, זה צמדים. כלומר, אתה יכול לבחור את זה, ויכול לבחור את זה, אתה יכול לבחור את זה, ויכול לבחור את זה, אבל דבר אחד ברור, שלשיטת הירושלמי, שני דברים. ראשית, יש פה שני נימוקים לבית שמיים. זה הוא לקח בבירור. והדבר השני הוא שהם שוברים את הסימטריה בין קידוש לבין הבדלה, מפורש לגבי נושא הזיקה ליין. כלומר, קידוש יכול להיות חייב אותו ליין, והבדלה לא חייבת אותו ליין. בכל מקרה, אני מסכם את מה שנאמר כאן. כן? מחלוקת בית שמאי ובית הלל, ככל הנראה רוכבת על דבר פשוט. יש מבנה של סעודה שיש לו יין, וחכמים אמרו, על המבנה הזה אנחנו מלבישים את חובת הקידוש. בוא נזרום עם המשנה הראשונה, עם המשנה בפסחים, על היין לפני המזון. מה בעצם בית שמאי אומרים? אז המערכות נשארות מנותקות. דיינו, אז היין הזה הוא מדין יין לפני המזון. טוב, כל יום אתה בורך בורא פרי הגפן, דברך עליו באופן עצמאי בורא פרי הגפן. הקידוש נשאר כחטיבה עצמאית, היא בעצם נאמרת לפני שאתה הולך ליין. זו שיטה, בית הלל אומרים שכל הרעיון שלבישו את הקידוש על היין שלפני המזון, על מבנה הסעודה, כל הרעיון הוא לחבר בין היין לבין לבין הקידוש. כלומר, בית שמאי אומרים, הנה, קידוש לא צריך יין, תראו את קידוש בתפילה. בית הלל אומרים הפוך, כבר קידשתי בית שמאי, אז למה אני מקדש עוד פעם? כי זה מה שאני רוצה, אני רוצה קידוש של היין. היות וזה כך, אז בית הלל אומרים, בוא נשלב את הקידוש בתוך הסעודה. כלומר, היין יבוא לפני ברכת הקידוש. בסדר, וזה מחלוקת בית שמאי בית הלל. מכאן בואו נעבור למחלוקת תנאים הנוספת הגדולה, וזה ילך אותנו להתחיל ללמוד את סוגיית הבבלי. אני מבקש מפעם הבאה להתחיל להביא גמרא פסחים לשיעורים. בסדר, פסחים פרק עשירי. כן, וזה מחזיר אותנו לתוספת הברכות פרק ה. כבר שמתי את זה עוד פעם בדף 3 שנשלח לקראת היום. זה דף יותר מסודר. נקווה שלא נמדוד בין הדפים. כן, בתוספת הברכות פרק ה יש חטיבה עם 4 הלכות של מחלוקות בין רבי יהודה ורבי יוסי בעניינים שונים. כן, התוספת מתחילה כך: לא יאכל אדם בערב שבת מן המנחה ולמעלה כדי שיכנס לשבת שהוא תאווה. דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר, אוכל והולך עד שעה שתחשך. מעשה ברבן שמעון בן גמליאל ורבי יהודה ורבי יוסי שהיו מסובין בעכו וקדש עליהן היום. אמר לו רבן שמעון בן גמליאל לרבי יוסי, ברבי, רצונך נפסיק לשבת? אמר לו, בכל יום אתה מחבב דבריי בפני יהודה ועכשיו אתה מחבב דברי יהודה בפניי? הגם נכבוש את המלכה עמי בבית? אמר לו, אם כן לא נפסיק, שמא תיקבע הלכה לדורות. אמרו, לא זזו משם עד שקבעו הלכה כרבי יוסי. והתוספתא ממשיכה, אורחים שהיו מסובין אצל בעל הבית וקדש עליהם היום ועקרו עם חשיכה לבית המדרש, חזרו, מזגו להם את הכוס, אומרים עליו קדושת היום, דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר, אוכל והולך עד שעה שתחשך. מזגו לו כוס ראשון, לברך עליו ברכת המזון, מזכיר של שבת בברכת המזון, והשני אומר עליו קדושת היום. זו החטיבה שהיא מלאה בעיות. בוא נעשה לעקוב אחרי מה שהיא אומרת, אחרי הבעיות נעשה לבחון מה נאמר פה. לכאורה הברייתא הראשונה, לכאורה אין לה דבר עם קידוש. היא עוסקת לכאורה בנושא אחר לחלוטין. ומה הנושא שלה? הנושא שלה, אני קורא לו, יאכל אדם בערב שבת בין המנחה ולמעלה, כי מן המנחה זה, איזה זמן זה, בהנחה זה מנחה קטנה, זה מ9:30 שעות, זה 2:30 לפני שקיעת החמה, כן? לא לאכול, ואיזה סיבה? כדי שייכנס לשבת שהוא תאווה, כן? אני רוצה קצת לעבוד על זה. קודם כל, הבחירה בזמן המנחה ולמעלה, כדאי לזכור שזה הזמן שהיו מתחילים העשירים לאכול את הסעודה שלהם. לפי המתואר ותיאורים של סעודות בעולם הקלאסי, העניים כולם היו אוכלים לקראת ערב. מאיזה סיבה? הם עובדים. אבל הבני הצולה, אלה שהיו אוכלים את הסעודות העשבה, הסעודות המפוארות, הם היו בזמן המנחה מתחילים לאכול. זה מופיע ממש, השעה הזאת מופיעה. וכאן בעצם ארוחת שבת, איזה ארוחה היא הולכת להיות? אני לא יכול להגיד שנראית מארוחת ליל הסדר עם הסבה, אבל דיברנו קודם, זה עם יין, זה ארוחה משודרגת. והמשנה אומרת, סליחה, רבי יהודה אומר בברייתא, שאדם לא יאכל את בערב שבת בזמן שרגילים לאכול סעודות כאלה, מהסיבה הפשוטה שאת הסעודה הזאת, אני רוצה שתאכל אותו מתי? תאכל אותו בליל שבת. זה מה שאני רוצה, תאכל אותו בליל שבת. כן, זה הדברים. רק שהלשון של רבי יהודה היא באמת לשון מדהימה. לא יאכל אדם בערב שבת בין המנחה ולמעלה, כדי שייכנס לשבת שהוא תאווה. הביטוי הזה של תאווה הוא ביטוי מדהים, כי הוא מתייחס לתאווה בצורה חיובית. אני רוצה שאדם יושב בארוחת ליל שבת שהוא בתאווה. אני אוסיף שהשורש תאב, כלומר תאווה, מופיעה בתורה פעם ראשונה בבראשית ג' בתיאור חטא גן העדן. שם מתואר שתרא האישה את הפרי כי יפה וכי תאווה הוא מול העיניים. עכשיו, מתי היה חטא גן עדן? אז הברייתא באבות רבי נתן אומרת, אני מקריא לכם, זה אבות רבי נתן פרק א', כיצד נברא אדם הראשון? שעה ראשונה הוצבר אפרו, שנייה נברא צורתו, שלישית נעשה גולם, רביעית נתקשרו איבריו, חמישית נתפתחו נקביו, שישית ניתנה בו נשמה, שביעית עמד על רגליו, שמינית נזדבגה לו חווה, תשיעית, בדיוק כמעט זמן המנחה, זה חצי שעה לפני, הכניסו לגן עדן, הוא מתחיל לראות את האוכל, כן? עשירית ציווהו, בעצם מה הוא אמר לו? אל תאכל, לא יאכל אדם. 11 שרח. הוא פספס בכמה זמן? הוא פספס בשעה. 12 נטרד והלך לו. בשפה של המקובלים יש פה סוג של תיקון לחטא גן העדן. נאמר את זה קצת אחרת. זה אבות רבי נתן, פרק א'. קראתי מנוסחה א', אבל לא בדקתי נוסחה ב'. הרעיון שעולה פה הוא רעיון שהאמת היא יש לו יסוד גדול בתורה כבר ובמקומות אחרים, שהתאווה הוא לא דבר רע. כבר יצא לי כמה פעמים שואל תלמידים בישיבה אם הם רוצים להיות בעלי תאווה. עכשיו, הם מתביישים להגיד את האמת, האמת היא שכן, אבל הם פשוט מתביישים. אבל ממש רבי יהודה לא מתבייש להגיד שתאווה זה דבר, זה כוח חיובי באדם, זה לא כוח שלילי. רק מה? מתי התאווה היא רעה? מה שקרה בחטא גן עדן, שהתאווה לא הייתה מרוסנת. כלומר, באה חווה ואמרו לה, אפשר לאכול מהכל, רק את זה, כן? והיא כאילו נמשכה אליה כמו מגנט. ואחד מהדברים שעולים באותו פרק, שאני לא אפצח פה את כל מה שקורה שם, אבל אני כן אפנה למי שרוצה לקרוא, בדרך כלל סבי הרב אהב לדבר על בראשית א' וב', זה כולם יודעים. כן, אבל בראשית ג' פחות. נכון? לא, זה פחות נמצא, נכון? יש לו ספר שהוא לא תורגם לעברית, הוא פורסם באנגלית, הוא באמת יוצא דופן בכתבים שלו. ספר שנקרא The Emergence of Ethical Man. זה לא תורגם לעברית, והוא גם ספר אחר מכל הספרים. זה שם אנתרופולוגיה, זה נקודת מבט אנתרופולוגית, ושם כשהוא מתאר את, שם הוא מטפל קודם כל בניגוד מוחלט לכל הספרים האחרים, זה לא דיאלקטי, בכל הספרים האחרים אדם א' וב' זה שני דמויות דיאלקטיות, שם זה דמות מתפתחת, מאדם של בראשית א' הוא הופך לבראשית ב', ואותו אדם הולך לתוך גן עדן והופך לבראשית ג'. אחד מהדברים שמתוארים שם, זה לא נמצא בדרך כלל בתיאורים האחרים, זה הוא מנסה לפענח למה בעקבות חטא גן עדן הבושה יורדת על המיניות. הרי הבושה באה יחד עם חטא או תחושה שהמעשה שנעשה הוא לא מעשה ראוי. אבל הרי הקשר בין איש לאשתו הוא מעשה ראוי, מאיפה באה הבושה? הטענה שלו שם, זה לא הדרך היחידה להסביר את זה, שהתאווה הולידה לעולם את האפשרות שהקשר המיני הוא קשר של ניצול, הוא קשר לא של אהבה כמו שהוא מתאר אותו בבראשית ב', אלא קשר של חטא. ומיותר להגיד כמה חטאים מיניים יש שקשורים בתאווה, ברצון לנצל, ברצון, והתאווה כאילו מוליכה את האדם למקומות רחוקים, התאווה לא מרוסה. עכשיו בא רב יהודה ובוא נשמע את השפה, הוא אומר לבן אדם, אתה קודם כל תתאפק קצת, אתה תתרסן, ואת התאווה הוא מכניס לסעודת שבת, שמה יש בקדושת השבת שהיא יודעת לתת מסגרת לתאוות? כי השבת כולה היא מסגרת של איפוק. מה זה השבת אם לא שאדם נמנע ממלאכה, שאדם יודע לעצור? אני אומר את זה ככה, כוח ההתפשטות הבלתי סופי של בן אדם אמור לגרום לו לעבוד 7 ימים בשבוע, 365 יום בשנה. לבוא ולעצור, לנו זה נראה פשוט, כי גם העולם סביבנו חי ככה, ויש לנו מערכת כלכלית שלא צריכים לעבוד כל הזמן, אבל בתקופה, תרום התקופה שלנו, כן. כאילו, זה באמת רעיון לא כל כך כלכלי, מי שיש לו חנות יודע מה אני מדבר, כן? זה רעיון לא כלכלי, עוד יום נמכור, בשבת יש יותר מחירות כי לא עובדים, אבל כשכולם עובדים אין יותר מחירות בשבת, בסדר, אבל אבל היכולת לא לעבוד, כאילו לעצור, היכולת להגיד, אני אומר את זה בצורה הבאה, הזכרתי את זה כבר באחד מהשיעורים, למה אדם כל הזמן רוצה לעבוד עוד? כי הוא חושב שאין לו די, כי הוא לא מילא את אהבתו. כשאדם יכול להגיד די, כי אני מסתפק במה שיש לי השבוע, אני לא מנסה עכשיו להשיג יותר, אז הוא יכול באמת באמת להנות. אז זה דבר ראשון, כן? לא יכולתי להימנע מלהגיד את זה, כן? התיאור הזה של רבי יהודה של התאווה, אבל לכאורה, אם אני שואל את עצמי על הדברים של רבי יהודה, רבי יהודה אין לו דבר עם קידוש, לכאורה. וכך למשל הרמב״ם, בהלכות שבת, איפה הוא מביא את הברייתא הראשונה? בפרק למד. פרק למד זה לא הפרק של קידוש, קידוש זה פרק כפתת. פרק למד זה הפרק של כיבוד ועונג. ומה אומר הרמב״ם? אני מקריא אותו. אומר הרמב״ם, אסור לקבוע סעודה ומשתה בערב שבת לפני כבוד השבת, ומותר לאכול ולשתות עד שתחשך, ואף על פי כן מכבוד השבת שימנע אדם מן המנחה ולמעל לקבוע סעודה כדי שיכנס לשבת שהוא מתאבל לאכול. אבל הדין הזה הוא לא דין של קידוש לכאורה, הוא דין של כבוד שבת. ועל זה חולק רבי יוסי, כן? רבי יוסי אומר, אוכל והולך עד שעה שתחשך, כן? שרבי יוסי אין לו את ההלכה הזאת, אתה רוצה לאכול, תאכול. כאילו אם מגיע יום שישי אחרי צהריים, אתה רעב, אתה רוצה לאכול, אתה לא חייב לתכנן את הארוחות שלך, או להימנע מאכילה בערב שבת, כדי שתוכל לאכול בשבת. שכאן אני רוצה לפרוס בפניכם איזו הצעה פרועה שיש לי. אולי יש לה בסיס בירושלמי, היא ודאי בירושלמי אחד, וודאי לא לפי נוסח הברייתא בירושלמי במקומות אחרים. מה הכוונה עד שעה שתחשך לפי רבי יוסי? אוכל והולך עד שעה שתחשך.
גן שמשות כלב.
מה זה?
גן שמשות כלב.
ומה הכוונה? ואז מה צריך לעשות?
בגלל שאתה הבאת את זה במקורות.
מה לעשות? בסדר, אני אשלח דפים מבולבלים, אז לא תבין, לא אכפת לי שתדעי הכל מראש. אבל תראו בירושלמי מה לשון הברייתא. בירושלמי כתוב, רבי יוסי אומר, אוכל והולך עד שעה שהוא משלים, שפשטות הדברים, שהוא יכול לאכול עד שהוא מסיים את הארוחה. וזה באמת הדרך המקובלת להבין את המחלוקת. דהיינו שלפי שיטת רבי יהודה, קודם כל אסור לאכול בערב שבת מן המנחה ולמעלה, ולפי רבי יוסי מותר, ותגמור את הארוחה עד סופה, עד תומה. אבל נורא תפס אותי הלשון הזאת עד שעה שתחשך. מה זה?
מה זה?
אבל זה לא מופיע פה בדברי רבי יוסי. כלומר, פורס...
צריך להפסיק את הסעודה באמצע ולקדש
ולמשיך. לפי רבי יוסי. אז זה בדיוק מה שתפס, אבל זה תפס אותי בגלל ההמשך. כי מה מופיע בהמשך? אבל ההלכה הבאה היא מרבת ראשון נראית סותרת לגמרי את ההלכה הזאת. מעשה ברבן שאומר גם ליאל, רבי יהודה ורבי יוסי, שהם מסובים באקו וקדש עליהם היום, אתה קורא את זה, אבל לפי רבי יהודה בכלל אסור לשבת בסעודה כזאת. איך בכלל ייתכן שהוא ישב שם? טוב, יכול להיות שלא הייתה לו ברירה, כי מה רואים גם בהמשך הברייתא הזאת? שמי שם שלט בעניינים? רבי יוסי. כלומר, רבי יהודה עורך עכשיו. ורבי יוסי שולט בעניינים, אגב לכבוש את המלכה ימים בבית, רבי יוסי הוא בעל הבית. ראשונים, רבים מהם שראיתי, אוהבים כולם להגיד, שהסעודה הזאת התחילה עוד לפני זמן המנחה. אז לכן היה מותר לשבת שם. אבל יהיה הסבר אשר יהיה, כאן אנחנו כבר נכנסים לכאורה לנושא אחר לגמרי. הנושא הוא, שמנו הציד את הנושא הראשון, שאני חוזר, הוא לכאורה לא קשור לקידוש, הוא מדין כבוד שבת. אבל יש נושא אחר. ומה זה הנושא הזה? הנושא הזה הוא, שאם אנשים אוכלים ונכנס את השבת, מה עליהם לעשות? קדש עליהם היום. אמר לו רבן שמעון בן גמליאל לרבי יוסי, ברבי רצונך נפסיק לשבת. כאן יש שיקוף בדברי רשב"ג, שיש דעה שסוברת שמפסיקים לשבת, הוא צריך לחדול את הארוחה. מה זה נקרא להפסיק לשבת? אז חיים כבר השתמש בטרמולוגיה של הגמרא, שזה פורס מפה ומקדש, אבל זה לא הטרמולוגיה של התנאים, כלומר זה מופיע בדברי המוראים. יש מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים. רוב הראשונים חושבים שלהפסיק הכוונה לברך ברכת המזון, לסיים את הארוחה ולהתחיל את הארוחה השנייה מחדש. בבהג מופיע ממש מפורש, רבשו ליברמן פה יש לו דיון נרחב בעניין הזה, שנפסיק הכוונה לעקור את השולחן אבל בלי ברכת המזון. כן, עקירת השולחן אנחנו מכירים אותו מליל הסדר, נכון? למה עוקרים את השולחן? כדי שיראו התינוקות וישאלו, כן? כשבעצנו זה שמסלקים את הקערה. אף ילד לא מתפעל יותר מדי מהדבר הזה, אבל במקרה הטוב הוא ישים לב, כן? אבל באמת הקירת שולחן אצלם זה כמו לפנות הכלים, זה הארוחה נגמרה, היא ממש הסתיימה, מפנים את כל הכלים. זו הכוונה הקירת השולחן. אבל יהיה הסבר אשר יהיה, ברור שרשב"ג משקף עמדה כזאת, וברור מדברי רבי יוסי שזו עמדת רבי יהודה, שכן מה הוא אומר לו? בכל יום אתה מחבל דבריי בפני יהודה, עכשיו אתה מחבל דברי יהודה בפני, גם לכבוש את המלכה עמי בבית. עכשיו באמת בתלמודים כשהברייתא הזאת מובאת, יש לה כותרת שאין אותה בתוספתא, שהיא פשוט מעין הפשטה, היא מעין כותרת שנעשתה על סמך השק לבטריה, שכן מי שמסתכל בירושלמי, מה הכותרת? מפסיקים לשבת דברי רבי יהודה, רבי יוסי אומר אין מפסיקים, מעשה ברבן שמעון וכו', כן? וגם בבבלי, אני קורא את הבבלי, הבבלי אומר, זה בקוף עמוד א', דתניא מפסיקים לשבתו דברי רבי יהודה, רבי יוסי אומר אין מפסיקים, הוא מעשה ברבן שמעון גמליאל. אז בצדק, הברייתות בסופו של דבר בתלמודים, אמרו בואו נעשה כותרת שהיא... בעצם משתקפת באופן ברור בתוך הדיון בברייתא עצמה, שאולי מעשה כזה של המשגה אפשר לראות בתוספתא בהלכה הבאה פשוט. שכן, מה קורה בהלכה הבאה בתוספתא, הלכה ג', אורחים שהיו מסובין אצל בעל הבית וקדש עליהם היום, שזה ממש נראה כמו המקרה הקודם, נכון? רבי יוסי היה בעל הבית, היה אורחים עכשיו, ועקו עם חשיכה לבית המדרש. למה הם הולכו לבית המדרש עם חשיכה? כי הם הפסיקו. ולמה הם הולכו לבית המדרש? כי שם מקבלים שבת, שם מתפללים, שם יש דרשה, כן? כבר דיברנו כבר על התפילה של ליל שבת, כן? מתכנסת זה מקום שהולכים אליו.
למה
הולכים? שאלה טובה מאוד, למה בעל הבית לא הולך, כן? ולמה זה כתוב רק עקרו אם זה קרה, כן? לא כתוב שהם חייבים לעקור, כן? אז זה לא, יש פה, זה לא מאוד פשוט, כן? ועקרו עם חשיכה, חזרו, מזגו להם את הכוס, אומרים עליו קדושת היום. אפשר לראות מהמאיר שלפי שיטת הבהג זה ממש המפסיקים של הברייתא הקודמת, דהיינו הם הלכו לבית המדרש, לא כתוב שהם ברכו ברכת המזון, חזרו, מזגו להם את הכוס ועכשיו אמרו קידוש, כי הם הפסיקו. ההפסקה הייתה שהם הלכו משם בכלל וחזרו, כן? לפי הראשונים להפסיק בתנאים ברבי יהודה זה ממש ברכת המזון, הברייתא הזאת צריך קצת יותר לדחוק אותה כדי לקרוא את זה בפנים, כן? אבל בוא נלך כרגע, אנחנו בתוך הברייתא בבבלי, נלך בתוספתא, נלך עם הקריאה של שאול ליברמן. נכון, הלשון של עקרו היא משמע שלא חייבים, אבל יש פה תיאור שהוא כבר של אורחים, תיאור מופשט שמה שמופיע בברייתא הקודמת, ואז מאוד לא ברור מה רבי יוסי פתאום אומר, משונה כל כך. אבל מה רבי יוסי לכאורה אמר בברייתא הקודמת, שמה עושים? ממשיך להמשיכים לאכול, לא נפסיק. ומה כתוב פה? רבי יוסי אומר, אוכל והולך עד שעה שתחשך, שזה ממש מילה במילה דברי רבי יוסי בהלכה בהלכה א', באותה מילים. אבל איך זה נכנס פה? מה זה אוכל והולך עד שעה שתחשך? אני גם חוזר לשאלה, האורחים עקרו, האורחים הלכו, נכון? עכשיו האורחים חזרו, אז מה רבי יוסי אומר? הם חזרו ועכשיו שהמשיכו לאכול עד שעה שתחשך, ואז מה? משהו פה מוזר. בראשונים, מי שראה את אפשר ליברמן ותוסף את הכפשוטה, הוא מאיר שראשונים גורסים בגמרא לא עד שעה שתחשך אלא מי שתחשך. כלומר, הם חזרו מבית הכנסת כי הם הלכו, כן? ומה הם יכולים לעשות? המשיכו לאכול. למה? כי מתי יהיה הקידוש של רבי יוסי? בברייתא הבאה. אפשר ליברמן נוטה לחשוב שהלכה ד' זה הקידוש של רבי יוסי. מזגו לו כוס ראשון, נברך עליו ברכת המזון, מזכיר של שבת בברכת המזון, והשני אומר עליו קדושת היום, דהיינו, רבי יוסי אומר, איפה תצמית הקידוש? לסוף, ליין של אחר המזון. אבל בכל זאת הברייתא הזאת, פעמיים, אוכל והולך עד שעה שתחשך, אוכל והולך עד שעה שתחשך, קודם כל היא מקשרת אולי את שתי המחלוקות, מה שמבט ראשון לא נראה שיש קשר ביניהם, וגם היא מזמינה כאילו לא להסתפק במה שאפשר לרמל אמר, היא מזמינה לשאול אולי באמת לפי רבי יוסי מותר לאכול רק עד שעה שתחשך. ואני גם אור אמרה את הרקע, כן? כי יש לנו מחלוקת, זה ממש לאחרונה בדף יומי, בין רבי יהודה ורבי יוסי, מתי השבת נכנסת? הרי מה עברה את התארה? וקדש עליהם היום. מתי היום מתקדש? אני מניח שזה קורה בזמן שצריך להימנע ממלאכה. מתי צריך להימנע ממלאכה? אז אומרת המשנה בשבת, פרק שני, ספק חשיכה, ספק אינה חשיכה. נכון? למדנו את זה. שנה שעברה, אין פה אף אחד, מישהו אחד עליהם שנה שעברה, כן? שנה שעברה עסקנו בכל הדבר, שנה שעברה, את הכל למדנו, כן? עכשיו, מה שיטת רבי יוסי? שכערף עין. ורבי יהודה לעומת זאת מה אומר? בין השמשות מתחיל בשקיעת החמה, והוא עד, כמה זמן זה? שיחשיף העליון, ישווה לתחתון, וכו' וכו'. עכשיו, מתי בדיוק הערף עין של רבי יוסי? אז כאן באה הגמרא בשבת, בדף למדי, והגמרא שם אומרת שזה אחרי שנגמר בין השמשות של רבי יהודה. יש מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים, האם הכוונה, כשנגמר בין השמשות של רבי יהודה, אז לרבי יוסי הרף עין, או אולי זה אפילו קורה זמן מה אחר כך. זה מחלוקת גדולה בין הראשונים, התוספות שם בשבת למד ה' עמוד ב' במעלה התוספות, דנים בזה, דת בעלי התוספות היא שרבי יוסי לא צמוד לרבי יהודה, שצריך לעבור אפילו עוד זמן. מי שעסק בזה בהרחבה זה הגרא, בביור הגרא בריש נון א', שם הוא עוסק בכל העניין של בין השמשות. הגרא טוען שלפי רבי יוסי שקיעת החמה היא מתרחשת במה שנקרא הרף עין, לפני כן זה יום גמור. כלומר הגרא שם מתעסק, הרי בתענית כתוב שבתענית אין דין בין השמשות, בתענית כל תענית של שקע עליו החמה מותר לאכול. אז למה אנחנו לא אוכלים יד עם השקיעה במוצאי תענית? אז אומר הגרא, כי לפי רבי יוסי הרף עין זו השקיעה, לפני כן השמש לא שקע. נסביר את זה? לפי רבי יהודה היעלמות גלגל החמה מהעין, זה נקרא שהשמש שקע, היות וקרני השמש ממשיכות להגיע אלינו, דרך זה שהן נשברות באטמוספירה ומגיעות אלינו, אז אומר רבי יוסי, השמש לא שקע לך, לא נעלמה לך. עכשיו, אני שואל, האם על רקע הזה אפשר באמת להציע שלשיטת רבי יוסי, המוסד המחלוקת בין רבי יהודה ורבי יוסי כאן, אני לא אומר מה שתואר קודם. רבי יהודה אומר שברגע שסעודת שבת, ברגע שקדש היום, אתה חייב לעצור, ורבי יוסי אומר, לא חייבים לעצור, תמשיך עד שתגמור. לא, אולי הם חולקים בשאלה אחרת, הם מודים בעיקרון שברגע שהשבת נכנסה, צריך לחדול את הארוחה. הם רק חולקים בנקודה אחת. מתי? השבת נכנסת. שלפי רב יהודה, מה שנקרא קדש עליו היום, זה ספק חשיכה, ספק אינה חשיכה. ורב יוסי אומר, עד שעה שתחשב, כי אז קדש היום. האם הדבר הזה הוא ייתכן? ואז, אם אני קורא את רבי יוסי, רבי יוסי אומר, אוכל והולך עד שעה שתחשך, מה הכוונה? אתם יכולים לאכול עד שעה שתחשך, כי עדיין לא שבת, אבל ברגע שחשך, להפסיק. לא ראיתי מי שמפרש ככה, למרות שזה, לי זה די קוסם. בכל מקרה, בואו ננסה להסביר בעצם, לפי הדעה המקובלת, לא לפי ההסבר שלי, מה יסוד המחלוקת. כן? עולה פה דבר, אני חושב, יסודי ופשוט. שיטת רבי יהודה היא, ואני כרגע מניח עדיין שאין קשר בין הברייתות, בסדר? כלומר, בתוך התוספתא הן מופיעות אחת ליד השנייה. האם הן קשורות אחת בשנייה? האם הן קשורות? מה אתם אומרים? יש קשר בין המחלוקות? מחלוקת אחת, מתי לתכנן את הארוחה, ומחלוקת שנייה היא... האם כשאם אתה נמצא בארוחה וקדש עליו היום, האם אתה חייב להפסיק? כן? אני אומר לא לפי, לפי הביאור שלי רבי יוסי מודה שחייבים להפסיק, הוא רק אומר לא קדש היום. ואז יצא שביניהם בעצם באמת אין קשר בין המחלוקות. אני אסביר כאילו מה למה נפקא מינה ההסברים. לפי ההסבר שאני הצעתי, בין רבי יהודה ובין רבי יוסי מודים שאם אדם אוכל בהיתר, לרבי יהודה הוא אוכל ביתר נגיד כי הוא התחיל לאכול לפני 9 שעות, ולרבי יוסי הוא אוכל ביתר כי תמיד מותר לעשות את זה, אבל ברגע שקדש היום, מה הוא חייב לעשות? בוא נסביר עכשיו את שניהם. הוא חייב להפסיק, אני אומר את זה בצורה הפשוטה, הוא חייב להתייחס לזה. דיברנו פה שבת זה קביעה בקיימה, השבת נוחתת, הקדש עליו היום, כאילו יושבים עליהם בנחת, אוכלים ופתאום שבס, מי שצועק שבס. מה בעצם רבי יהודה אומר? אתה חייב להתייחס לזה, זה לא יכול להיות שהשבת נכנסה בדלת, השבת באה, ואתה ממשיך לדבר עם החברים שלך. כלומר, צריך לשים לב לשבת. אנחנו כקהילות היום, בעקבות זה שקיבלנו את המנהג של אמירת קבלת שבת, אנחנו ממש מקיימים את זה. ממש את שיטת רב יהודה. שזה אני אוסיף, גם אני יודע שאני מבלבל פה בבלי עם תוספתא, אבל אני אעשה את זה. הגמרא בשבת בחפי עמוד ב' אומרת, ככה היה מנהגו של רב יהודה בר אילאי, זה אותו רב יהודה, שמה הוא היה עושה? מישהו זוכר? הוא היה מחכה לשבת שתבוא, כן, התיאור שמופיע שם בגמרא, אני קורא, כך היה מנהגו של יהודה בר אילאי, ערב שבת, ואם לא עריבה מלאה חמין, רוחץ פניו, ידיו ורגליו, מתעטף ויושב בסדינים המצויצים, ודומה למלאך השם צבאות. והיו תלמידיו מכבים ממנו כנפי כסותן. טוב, זה, התלמידים יותר פרום מערב, כידוע, כן? אז הם מכביעים את כנפי כסותן, כי יש שם עניין של בגד פשטן, כי זה בגדי לבן, אסביר, בגדי שסדינים המצויצים, סדין זה פשטן. ויש את השאלה, האם אפשר שעטנס בציצית? אני לא אסביר את כל היסוד עכשיו, בסדר? אבל אני רק אומר, יש פה רב יהודה שאומר, לא אוכלים בערב שבת, במקום זה מה עושים? עכשיו אני יודע מה עושים, מה עושים? מתכוננים, מתכוננים. עכשיו יוצא שאתה אוכל, אתה לא יושב ככה, יהודה אומר, ברגע שהשבת נכנסה, אתה חודל, אתה צריך להתייחס אליו, אתה צריך לקדש, אתה צריך להכריז על זה. עכשיו, ככל הנראה, זה של פעם הבאה יותר בריחות, אם תמשיך בסעודה ורק תגיד שבס ותמשיך, זה לא נקרא שבאמת התייחסת אליו. כלומר, להתייחס אליו באמת זה לחתוך את הארוחה הקודמת, כי הארוחה הקודמת שייכת לימות החול, ולעשות ארוחה לכבוד השבת. לכן אתה חייב להפסיק, או הם הולכו לבית המדרש, כי שם מקבלים את השבת, כי שם מתייחסים אליו, כן? זו שיטת רבי יהודה. כלומר, אותה השבת, אני אומר את זה עכשיו על בסיס הדברים שנאמרו בשבוע שעבר, היות והיא קביעה וקיימה, אז ברגע שהיא באה, מה אתה חייב לעשות? מה זה בעצם קידוש? להתייחס אליו. אני חוזר לרמב"ן, זוכר את יום השבת, אל תשכח שהוא בא, הוא יכול לבוא בלי שתשים לב. ברגע שהוא בא, הוא אומר, אתה שם לב אליו. אם מקבלים את ההסבר שלפי רבי יוסי, עד שעה שתחשך הכוונה, כי אז לדעתו נכנסה השבת, אז הוא לא חולק על הדין הזה. ברגע שהשבת נכנסה, אתה חייב להתייחס אליו. לעומת זאת, אם אני מקבל את גרסת הירושלמי ואת הביאור, אני חושב שרוב העולם מפרשים אותו. עכשיו, אז אם אומר, תוכל, תקדש עוד חצי שעה, לא קרה כלום. כאילו, כשתסיים את הארוחה, אז תקדש, כן? אז באמת, רבי יוסי לא מקובל עליו הכלל הזה, שברגע שאת חדש היום אני חייב לעמוד דום ולהגיד אני מרגיש שנכנס פה משהו, כן? מה כן, אבל בולט בדברי רבי יוסי, אם אני הולך למזגולו, מה בולט שמה? שמה רבי יוסי סובר, שגם הוא מקובל עליו שאני מקשר את הקידוש לסעודה, רק שאני יכול ככל הנראה לקשר אותו למה? לסוף הסעודה. בדיוק, כן? אלא שזה תלוי בעניין מאוד חמור פה, שלא נוכל גם לדבר עליו היום כי אין זמן, וזה מזגו לו כוס ראשון, מברך עליו ברכת המזון, מזכיר של שבת בברכת המזון, אז מוכח מזה שדעת רבי יוסי הסעודה הזאת היא סעודה שקשורה לשבת. אני רוצה להזכיר שבתוספתא בפרק ג' איך קוראים לרצה? איך קוראים למזכיר של שבת? קוראים לו קדושת היום. כלומר יש פה סוג של קידוש שנעשה ב... כלומר הסעודה הזאת היא לא שהייתה סעודת חול. אז לא היית אומר את זה, כנראה שאתה קושר אותו לשבת מהסוף שלו, והשני אומר עליו קדושת היום, רק זה שני כוסות נפרדים. עכשיו, יש דיון פה בתוספת הכיפשטה סביב העניין הזה. האם זה של שני כוסות נפרדים, ולמד שאולי פשוט אין לו שום קשר למה? אין לו שום קשר לברכת המזון, או אולי הוא רוצה לטעון על פי סיפורים בחז"ל, שהם יהיו נוהגים למזוג בברכת המזון, שני כוסות. כך הוא טוען, ואם כך, אז אתה משתמש באחד מהכוסות של ברכת המזון. בכל מקרה, אם אני אשתמש בתבנית שדיברנו, יש יין לפני המזון, יין לאחר המזון, מה בעצם רבי יוסי אומר? שהקידוש יכול להיות היין שלאחר המזון. כלומר, רבי יהודה אומר, זה היין שלפני המזון, רבי יוסי אומר, זה היין שלאחר המזון, מה קורה בהלכה ג' עם רבי יהודה שהאורחים עקרו באמצע, אם נקרא אותו לפי הבהג, אז מה נאמר? שאיזה יין בתוך המזון. או נאמר אחרת, יש כמה כוסות בסעודה, יש כאן דיון לאיזה כוס מהכוסות האלה אפשר להפוך אותו לכוס של קידוש. או לפי הראשונים שמפסיק הכוונה עם ברכת המזון, לא ייתכן שיין בתוך המזון יהיה קידוש, רק היין היחיד שיכול להיות קידוש לרבי יהודה הוא יין לפני המזון.
וכמה כוסות יש בהלכה דאורייתא
או שתיים? יש שני כוסות. מזגו לו כוס ראשון, והשני אומר עליו קדושת היום, יש שני כוסות. הם שניהם אחרי הסעודה. יש פה שני כוסות, שהראשון, כלומר לפי רבי יוסי, את הקידוש נגיד אחרי האוכל. כלומר אם רבי יהודה אומר... כשהשבת נכנסת בדלת, אתה חייב לקדש, רבי יוסי אומר, אתה יכול לקדש בסוף הסעודה, כן?
זה גם לשיטתו שאתה ממשיך לאכול.
סליחה?
זה גם לשיטתו שאתה ממשיך לאכול.
לפי אותה דעה, אתה יכול להמשיך לאכול, אבל בסוף הסעודה אתה תצליח, כאילו...
לא, לא תעשות הפרדה בין השבת.
לא חייבים, נכון. עכשיו, פה אני רוצה רק לסיים, אני רק אסיים בהסבר שאין לנו זמן עכשיו להיכנס לתוך סוגיות התלמודים שעסקו בהרחבה בשאלה מה היחס בזה לבין דין המשנה בפסחים. אבל כן, אני ברשותכם, אני רוצה להקריא לכם קטע, אין לי אותו סרוק ולא בפרק תשוט, אז לכן כתבתי אותו במייל, ומי שיש לו, יש לו. זה פירוש פשוט מדהים על מסכת פסחים של תלמיד של הרמב"ן, רבנו דוד, שיצא לאור בהוצאת מכון ירושלים, ואני אקריא לך את הדברים שאומר המחלוקת של רבי יוסי ורבי יהודה. הוא שואל ככה, הוא אומר ככה, סליחה, לא הוא, אני אקרא את זה מהתוספות ריד, סליחה, התוספות ריד, וכן יש לכם בדף התוספות ריד. התוספות ריד הוא בסוף, בעמוד האחרון, למטה. התוספות ריד לא מבין את שיטת רבי יוסי. תראו מה הוא שואל. הגמרא אומרת, נלמד אותה בשבוע הבא, שבערב פסח רבי יוסי מודה משהו חיוב הדמצה, שלא אוכלים מהמנחה ולמעלה. שואל הריד, אל תאכל גם ביום שישי בגלל... מה, אתה לא יודע שיש חובה לאכול סעודות שבת? מה, לא למדת את זה אף פעם? אי קשיא, מה ישנה חיוב הדמצה מחיוב הדקידושה? הלא גם זה עשהו, כדאמרינא לקמן, זוכרו על היין לכניסתו. תשובה, עיקר המצווה לקדשו בכניסתו, לברך עליו. ומפני שכל עיקר שירות ותשבחות נאמרים על הכוס, יצריכו כוס. ומקום מקום עיקר המצווה אינה שתיית הכוס, אלא ברכת הקידוש. אבל כאן עיקר המצווה היא אכילת המצה. ואם תאמר גם בשבת איקה מצוות שלוש סעודות, תשובה לא מצינו, עשה מפורש בשלוש סעודות. בואו קודם כל הריד הזה. הריד פה פחות או יותר מסביר את יסוד שיטת רבי יוסי, בדומה לאופן שאני ניסיתי קודם להסביר, אני לא עושה בעיה, את יסוד שיטת בית שמיים. בעצם אומר הריד, שלפי שיטת רבי יוסי, אין קשר אמיתי בין קידוש לבין סעודה. אומר את זה במפורש, אין קשר אמיתי. יש מצווה לקדש בכניסתו. עכשיו למה אמרו להגיד אותו על היין? כי אין אומרים שירה אלא על היין. אבל האמת היא שהעיקר זה לא לשתות את הכוס. יש תוספות בתחילת ערבי פסחים, שהתוספות שם בדף צדית את המודבט, הם דנים בשאלה האם ארבע כוסות כולם חייבים לשתות, או מספיק שכמו בקידוש שבא לבית ישתה. לא כולם חייבים לשתות מכוס הקידוש, כן? יש שם דיון שלהם, אולי גם בקידוש כולם חייבים לשתות. אז נדבר על זאת. אבל לגבי עצם ההנחה, הרב מבריסק מביא על השאלה הזו שם רב חיים. רב חיים אומר, באמת, איזה מין דבר זה שבעל הבית מקדש ורק הוא היחיד ששותה? כלומר, מצוות קידוש הוא מצווה של אמירת דברים. צריך להגיד אותו על הכוס. זה לא נחשב שמרו על הכוס אם לא שתו מהכוס. אבל באמת, זה לא מצוות שתייה. כלומר, זה הצהרה שאומרים אותה. אז אומר הריד, זה לפי רבי יוסי, זאת הצהרה שצריך להגיד אותה בכניסת השבת. אז בא רבי יוסי ואומר, אז מבחינתי, כן, שלא תהיה סעודה. כלומר, אתה לא פוגע במצוות קידוש עם מה אתה עושה. אם אתה אוכל, אתה לא פוגע. כלומר, מצוות קידוש, כן, היא בלומר דברים. אסור לאכול, אני אגיד את הדברים. או בוא נגיד, רבי יוסי שומר בסוף הארוחה, תגיד, העיקר שבחטיבת הזמן של תחילת השבת, מה אתה תעשה? תקדש. שיהיה על יין, אז שיהיה על יין אחרי המזון, כן? זכית שהוא שירות ותשבחות. וביסודו של דבר, לפי רבי יוסי, זו מצוות קידוש, כן? לעומת זאת, לפי רבי יהודה, מה רבי יהודה תופס? שמצוות הקידוש היא מה? קשורה גם, אני עכשיו ממשיך את הנגטיב, היא קשורה בסעודה. היות והיא קשורה בסעודה, לכן מה אומר רבי יהודה? הייתה לך סעודת חול, תפסיק אותה. תפסיק אותה. עכשיו תעבור, אני הולך עכשיו עם הראשונים, לא הבאג, להקצין. תחדול אותה, כי קידוש בלי סעודה, משהו פגום בקידוש, לא סתם הצרה. צריך לקרוך, לקשור קידוש בסעודה שנאכלת יחד איתה. ולכן, כשהשבת נכנסה, אתה צריך להוריד ממך את כל החול, ועכשיו, תתחיל מההתחלה, תעשה קידוש. שהדברים דומים עולים גם מדבר רבנו דוד. שכן, רבנו דוד אומר, אני קורא. אומר רבנו דוד, איתלה למימה. זה בעמוד שין מ"ג, דיבור מתחיל גמרא. אומר ככה, רבנו דוד, איתלה למימה, שאף על פי כן, אין סעודת שבת ויום טוב דומה למצה. שאכילת מצה קבוע עליו חובה על כל פנים. אם לא יהיה לו לאוכלה על אכילה גסה, לא יהיה בידו לקיים מצוות מצה, בשנה זו כלל. אבל סעודת שבת ויום טוב אינו חייב בהם אלה כדי לקיים עונג שבת ויום טוב. ואם אין האכילה מהנה אותו, אינו חייב בכלל. שאינו מוצא בלא הנאה ולא טענו, כדרך שאמרו שהאיסטניס פטור משלוש סעודות. אלא שרבי יהודה סבור שקודם השבת צריך שיהיה נזהר בעצמו להיכנס לשבת שהוא תאווה. ורבי יוסי אינו חושש לכך, אלא שלאחר שיכנס לשבת, אם האכילה היא לא לתענוג, מצווה עליו שיוכל, ואם לא, אינו זקוק לאכול, אינו חייב להכין את עצמו לכך קודם השבת. זהו מחלוקתם של רבי יהודה ורבי יוסי. עכשיו, כשמקשרים לרגע בין הדברי הריד ורבינו דוד, בעצם עולה שיש איזשהו קשר אולי בין שתי המחלוקות. ואני מסביר, בזה אני אסיים את השיעור, כן? לפי שיטת רבי יוסי, חובה, אין בעצם חובה של סעודת שבת, אין בכלל מושג כזה. אין, כמו שסעודה שלישית, מי שלא רעב בחורף לא חייב לאכול, רבי יוסי אומר, גם מי שלא רעב בליל שבת שלא יאכל. עכשיו למה הוא לא רעב? כי הוא אוכל לפני חצי שעה, לא משנה. כי מהי בעצם מצוות עונג לפי רבי יוסי? הוא לא לאכול. מהי מצוות עונג? להיות שבע. אם אני נהנה מזה שאני סבא, מה אכפת לך מתי אכלתי? כלומר, אני נכנסתי לשבת שאני מבסוט, או בלשון אחרת, הסיבה שרבי יוסי מתיר לאכול ביום שישי והוא לא מחייב אותך לאכול, לדחות את הארוחה, זה מהסיבה הפשוטה, הוא לא מחייב סעודות שבת, הוא מחייב להיות בעונג בשבת. היות וזה כך, הוא גם לא יבנה מושג של קידוש שרוכב על סעודה. על סעודה. לכן הקידוש הוא הצהרה, הכרזה עצמאית. ומעט זאת, לרבי יהודה, דין בכניסת השבת צריך שהסעודה תאכל בשבת עצמה. שהאמת זו הפשטות של נר שבת. שנה שבת כשעסקנו בנר שבת, כל מה שעלה כל הזמן הוא שלמה מדליקים נר שבת כדי לאכול בליל שבת. זה גמרות מפורשות, זה יותר בכיוון הזה. אני אומר את זה חד וחלק, זה הרבה יותר פשוט לפי הכיוון הזה. אבל אם אנחנו נזרום עם הכיוון הזה, אז רבי יהודה אומר, יש לך חובה לאכול סעודה בשבת, והיות וכך גם הסעודה הזאת חייבת כסעודת שבת, שמה יהיה בתחילתה? כחלק אינטגרלי מן הקידוש. אז באמת יש פה לכאורה שתי מחלוקות שונות, אבל בדומה למה שהיינו בשבוע הקודם, הקשר בין שקפות שבת וקידוש, יכול להיות שזה יסוד מחלוקת התנאים. מה שעקבנו היום זה אסכולה אחת, אני יודע, זה נשמע כמו שיעור של אחרונים וזה מפריע לי, שמחלוקת בית שמאי ובית הלל, אותה מחלוקת כמו רבי יוסי ורבי יהודה. אני לא אוהב לעשות דברים כאלה, אבל זה נראה ככה. כלומר, אסכולה אחת שאומרת שהשבת נכנסת בתחילתה, תקדש, יאמר על היין, אבל זה מנותק ממסגרות של סעודות. מה שמפליא בדברי רבנו דוד זה שהוא טוען שרבי יוסי אפילו מקריס את המושג של סעודות שבת. באמת אין מושג כזה לפי דעתו. הקידוש הוא הכרזה על היין. לעומת זאת, יש פה כנראה אסכולה אחרת, היא אסכולה שבאה ואומרת שהסעודות שבת הם אלה שקוראות לשבת עונג, הם אלה שמבטאות את היום המיוחד הזה. זה גם בא לידי ביטוי בתפריט וגם בא לידי ביטוי בתוכן. ולכן בא רב יהודה ואומר, אתה לא יכול לאכול ביום שישי אחרי צהריים, כי לא אוכלים שתי ארוחות ערב בערב אחד. אם אתה תאכל ביום שישי, אין סעודת שבת. אבל אני רוצה סעודת שבת. סעודת שבת נקבעת גם על ידי הזמן, גם על ידי התפריט וגם על ידי האמירה שבראשיתה. ולכן רב יהודה אומר, גם תדאג שהסעודה תהיה בשבת וגם תפגין אותה כסעודת שבת. זהו, משהו קצר על יצחק אבינו, יש לנו שתי דקות, בסדר? אני מניח שידוע לכולם שהיסוד של יצחק אבינו הוא יסוד שונה מיסוד של אברהם. אל אברהם הוא פורץ הדרך. אברהם מגלה את הקדוש ברוך הוא. אברהם נוסע מחרן לארץ כנען. אברהם עובר בכל הארץ וקורא בשם השם. לעומת זאת יצחק, התפקיד שלו זה לחפור את הבארות ולקרוא להם באותם שמות של אבא שלו. או בלשון אחרת, התפקיד של יצחק הוא לא ייצר מהפכה, אלא לשמר אותה. התפקיד של יצחק זה להיות דור ההמשך. כן, יצחק הוא האב היחיד גם שהוא חקלאי. הוא האב היחיד שמשתרש באדמה. אברהם נוסע, אברהם נודד. גם יעקב נודד. אבל יצחק הוא משתרש, הוא כאן. סליחה? מהשערים, כן, רחובות, כן, הוא משתרש ומשתרש ומשתרש, וכמעט כל המהות של יצחק היא פשוט כשמות אשר קרא להם אביו. שאל לי הדבר קל בעינינו, המהפכה של אברהם אין הקיום אם אין לה דור שני שמוכן להמשיך אותה. אבל האמת היא שאת התכונה הזאת של יצחק אנחנו רואים אפילו באפיזודה הראשונה שלו אחרי לידת הבנים שלו, וזה הרעב בארץ. התורה קושרת את הרעב הזה באופן מפורש לרעב שהיה בימי אברהם אביו. והיא רעב בארץ מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם. כן? ולא צריך להתפלא שיצחק בתור תלמיד נאמן של אברהם, שעושה הכל כמו אבא, אז מה יצחק רצה לעשות? כמו אבא שלו. אבא שלו הלך למצרים, גם הוא רצה ללכת למצרים. אבל אז הקדוש ברוך הוא מלמד אותו שיעור מאוד מאוד חשוב. אולי השיעור הראשון לפני שהוא יהיה כמו אבא שלו. גור בארץ הזאת ויהיה עמך באברכך. או בלשון אחרת, אבא שלך הלך למצרים ואתה לא תלך למצרים. למה? כי לאבא שלך יש משימות אחרות מאשר לך. יש לו ייעוד אחר, הוא חי בדור אחר. בדור של אבא מה שמצופה מאבא הוא לרדת. ממך לא לרדת. מה ההבדל? ההבדל הוא שאני אציע ממש בקצרה, אני לא ארחיב בגלל השעה, שדומני שקוראים פרשת לך לך, שיש, כתבו על זה, יש תקבולות מאוד ברורות בין הכניסה הראשונה של אברהם לארץ לבין החזרה שלו ממצרים. הוא בונה אותם מזבחות, זה אותו מסלול, ואני חושב שקרוב לומר שאברהם אבינו נכנס פעמיים לארץ. פעם אחת הוא נכנס מצפון, והוא ירד למצרים ונכנס ארצה מדרום. כן? שמה ההבדל בין להיכנס מצפון לדרום? ההבדל הוא מאוד גדול. זה כמו ההבדל לעלות מרוסיה בשנות ה-70 לבין לעלות מארצות הברית. לעלות מהדרום זה לראות את מצרים ולראות את האלטרנטיבה האמיתית לארץ ישראל לכל המשתמע שבא, מי שלא מאמין לי שיראה מה קרה ללוט שבאים מחרן לא די מסתדר בארץ. וואו, איזה מדינה נחמדה. כשחוזרים ממצרים הוא לא מסתדר לרגע, והפסוקים בעצמם מספרים את הסיפור למה, מה גורם לו לא להסתדר לרגע. מצרים, שכן, מה הוא מחפש בארץ כנען? מקום שיהיה דומה למצרים, הוא הולך לסדום. אז אברהם בתור הנכנס, אברהם כאילו הוא עולה מארצות רווחה, נקרא לזה ככה, כן? יצחק לעומת זאת, מה התפקיד שלו? יש לו תפקיד אחר. התפקיד שלו זה להישאר פה, למרות שקצת קשה. אני שומע היום, אין לי חלילה ביקורת, אבל יותר קשה בדרום הארץ עכשיו. שמעתי היום, זה דברים עצובים לשמוע, אנשים אומרים, נמאס לנו, אין לנו כוח. זה רק עניין של זמן שזה יגיע גם לאיפה שאני גר. זה רק עניין של טכנולוגיה וזמן, זה לא שאין להם מוטיבציה לפגוע בבית שמש, פשוט כרגע הם עוד לא יכולים, אז לכן אין כל כך לאיפה לברוח, אבל זה קשה. התפקיד של יצחק, הוא גר בגרר ממש ליד חבל עזה. מה התפקיד של יצחק? גור בארץ הזאת, למרות שקשה אתה משתרש בו. או בעצם מה היה השיעור החשוב שיצחק למד? שאם אתה רוצה להיות כמו אבא שלך, אתה לא צריך לעשות אותו דבר כמו. מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לשאול מה התפקיד שלך. וכמו שאבא שלך עשה את התפקיד שלו, אתה תעשה את התפקיד שלך, ובכך תהיה דומה לו. כן, מספרים לזה אדמור חסידי, שהוא עלה על הכס האדמורות, הוא שינה כמעט כל דבר ממה שאבא שלו עשה. אז אמרו לו, אתה לא כמו אבא שלך. אז הוא אמר, אני בדיוק כמו אבא שלי. כשאבא שלי התמנה לאדמור, כשסבא נפטר, הוא גם שינה הרבה דברים. שבוע טוב.